ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב יהודה שלזינגר.
בוקר לא כל כך טוב ברק סרי, בוקר לא טוב. בוקר של מלחמה, עצור. בוקר של משפחות שהשתנו להם החיים לכל החיים, בוקר של במותם ציוו לנו. והרבה הרבה הרבה כאב, הרבה כאב, אתה יודע, זה כאילו אתה כל הזמן שתלך את ההתלבטות, אתה פותח את היום הזה ואתה לא מדבר על שום דבר אחר מלבד הדבר הזה, או שאנחנו כבר חצי שנה, שבעה חודשים בתוך הדבר הזה, חיים כאב כל יום, גם אם אין לך חמישה הרוגים בבת אחת, אתה כל הזמן חי את הכאב הזה, כי אתמול זה עירה ושבוע שעבר זה חייל אחר, וכל יום מצטרפות משפחות, ואנחנו לא נלמד, לא נלמד לחיות עם הכאב הזה, ולא נתקהה אליו, ואנחנו נחב אותו עד דק, ועדיין אנחנו במלחמה. וצריך לדבר על המלחמה, וצריך לדבר על מה שקורה, וצריך לדבר על הסיפור הזה של גלנט ושל ראש הממשלה.
כן, זה ממש התלבטות בבוקר כזה. באמת, איך אפשר ככה, כמו שנהוג לומר, במעבר חד לנושאים האקטואליים, אחרי שאנחנו מתבשרים בבוקר על נפילתם של חמישה לוחמים מגדוד 202, ובואו נגיד את השמות, מפקד מחלקה וארבעה לוחמים מגדוד 202 של הצלחנים, נהרגו אמש בתקרית של ירי דו צדדי של טנקים, מהלך הפשיטה של צה"ל בג'באליה. הבוקר כאמור דובר צה"ל התיר לפרסם את שמותיהם. סרן רועי בית יעקב בן 22 מאלי, סמר גלעד אריה בוים בן 22 מקרני שומרון, סמל דניאל חמו בן 20 מטבריה, סמל אילן כהן בן 20 מקרמיאל, וסמל ראשון בצלאל דוד שעשוע בן 21 מתל אביב. יהי זכרם ברוך. באירוע הזה נפצעו עוד 8 לוחמים, בהם 3 שמוגדרים במצב קשה, היתר פונו לבתי החולים במצב בינוני וקל. אתה יודע, אתמול בערב התחילו השמועות הקשות על אירוע קשה, זה תמיד ככה, על אירוע קשה בעזה, ואז ככה, אתה יודע, יש יותר ויותר פרטים על הרוגים, אתה יושב, חושב לעצמך על אותן משפחות שיושבות עכשיו. אי אפשר להגיד על משפחה שהבנים שלה בעזה, שהם יושבים שלווים בביתם, כולם, אין לי ספק, בדאגות, בטירוף, בחששות גדולים, ואתה חושב על אותן משפחות שחייהם באחת, אבל באחת לא ישובו להיות כמו שהם היו לפני ההודעה הקשה. ובמהלך הערב המשפחות מקבלות הודעה, אגב, אחד ההרוגים
גלעד
אריה בוים בן 22 מקרני שומרון, הוא אחיין של חברנו העיתונאי קלמן ליבסקיט, שהיום פרסם, הבוקר פרסם ציוץ על זה, וזה קשה וזה עצוב. ואתה יודע, כמו שאמרת, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה, ולצערנו הרע ולכאבנו הנורא, זה כבר הפך להיות כמעט, אי אפשר אפילו להגיד את המילים, זה כמעט שגרה, וזה
אבל פשוט. אבל אתה יודע, יש דבר שאנחנו עושים, ואנחנו נעשה אותו תכף, ועושים אותו כולם, זה הדיון הזה שגלנט עשה אתמול על סוגיית היום שאחרי. למה אדוני שר הביטחון הולך כבר ליום שאחרי, כשהיום כשלעצמו הוא פה? אני אגיד לך למה, אני אומר את זה, כי אתה מסתכל, אני מסתכל בסרטונים של החמאס, לא מצליח להתאפק על גז ענה או מה שהם מעלים, אתה רואה את שיטת העבודה שלהם, 7 חודשים אותה שיטת העבודה, הם מתחבים בבניינים, מצלמים את עצמם, מוציאים RPG, בורחים חזרה פנימה. למה למען השם יש שם בניינים? למה למען השם יש כל כך הרבה דוצים? כן, אני יודע, אני דורך רגע באזור רגיש, נדרוך עליו וניצא משם. יש המון דוצים. כתבים צבאיים יודעים את המספרים האמיתיים, זה קטסטרופלי. מי מנהל את המלחמה הזאת? טוב. היום, היום, לא ביום שאחרי, לא מה יהיה. מי מנהל? איפה שר הביטחון? שנייה,
היית במלחמה?
אני יודע, מלחמה
לא,
זה רע מאוד.
לא, אני שואל, היית,
זה
לא, אני לא אומר את זה בקינטור.
שלוש עוגדות.
היית במלחמה בחייך?
אל תעשה, אני מבין מה אתה אומר.
לא, אני לא שאומר את זה בקינטור.
אני מבין, אני רק קורא.
זה דבר שקורה.
נכון,
זה דבר שיקרה.
ברק, תן לי שנעשה, כי אתה מעוות את הדברים שלי בחייך.
בכל המלחמות.
אתה צודק. אני לא בא לשפוט לא את הגורמים בשטח ולא אף אחד, שנמצאים 3 אוגדות, הייתי שם בחאן יונס, ראיתי בדיוק איפה נמצאים הכוחות, ראיתי את הבניינים, אני מבין את הצפיפות, אני מבין את הדבר הזה. אבל אני אומר, במקום שעכשיו יעשו את הדיון ביום שאחרי, יגשו לשם הגורמים הצבאיים, אנחנו מכל תקרית, הרי הצבא, אחד הדברים הכי מקצועיים שהוא עושה זה תחקיר מכל אירוע, לא תחקיר עכשיו על כל המלחמה, תחקיר כל אירוע. קחו את הדוץ הקודם, תלמדו מה היה, תלמדו מה קורה עכשיו. למה כל הזמן, באמת, הרמטכ"ל, מפקד
אז אני אומר לך, שאתה בעניין הזה...
תנהלו את המלחמה עכשיו.
אני אומר לך שאי אפשר...
אז בואו עכשיו רק אחתר נורווגים שיכנסו לשם. אז אני אומר לך... מישהו צריך לנהל את המלחמה כמו שצריך את שיטת העבודה, את החימושים. זה לא נראה ככה.
א', אין לנו צהל אחר. מיטב המפקדים ומיטב הלוחמים משתתפים באזור מאוד מאוד צפוף, מאוד מאוד בעייתי, עם אויב נקלה ש, ש, שמתחבא בפירים ובמנהרות ויוצא ומגיח ויורה נונטט וחוזר לכוחים שלו ולמחילות שלו, ובכל מלחמה, בכל מלחמה נגד ארגון
אתה
טרור.
אתה היית במלחמות, אני לא הייתי.
אני הייתי במלחמות, רגע, אבל
למה
תן
לא
שנייה,
מפרקים בניינים?
תן לי שנייה רגע.
תעזור למאזינים. למה לא מורידים בניינים? חימושים?
כי אתה מבין מה קורה עכשיו בעולם עם כל הביקורת וכל הכעס נגד ישראל וכל הסנקציות נגד ישראל. אתה לא יכול לפעול כמו מעצמה.
למה הם צריכים להיות ברווזים? למה? כי יש איזה נורווגי שכועס עלינו בגלל שאנחנו מאיימים עלינו, אז החיילים שלנו צריכים להסתובב כמו ברווזים שם?
אני אענה לך, שאלת, אני אענה לך. קודם כל, אתה יודע, אתה שומע בחודשים האחרונים דוגמאות, תראו מה ארצות הברית עשתה פה אחרי שפגעו להם, ותראו מה הרוסים עשו שם. מה לעשות? אנחנו לא ארצות הברית ואנחנו לא רוסיה. אנחנו בניגוד למה שאנחנו חושבים, מדינה, כן, מדינה קטנה, שזקוקה לעולם, שזקוקה לסיוע ביטחוני מארצות הברית, שזקוקה ללגיטימציה.
יקריב את הבן שלו, יכניס את הבן שלו לסמטאות ולבניינים. כן, אני לא מבין, למה לא מורידים את כל הבניינים לפני שנכנסים? אין חימושים, אין חימושים, אל תכניסו את החיילים, עד שיהיה חימוש.
אוקיי, בסדר, אז אתה צריך לנהל מלחמה, ואתה לא יכול ראשית לאפשר לך דברים, אתה יודע מה, שאסד בסוריה במלחמת האזרחים אפשר, ואתה לא יכול לאפשר לעצמך דברים שבארצות הברית פעלו, אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול, למה ככה?
למה אני לא יכול להוריד בניינים?
עובדה שלא עושים.
למה?
קודם כל מורידים בניינים, ומורידים הרבה בניינים.
למה? הומניות? חימושים, למה?
שהמלחמה הזאת תסתיים בניגוד לאווירת באמת הנחיים, כשהמלחמה הזאת תסתיים, אתה תראה מה הייתה עזה לפני, ואיך היא היום, רואים את זה בעולם, פחות מדי רואים את זה אצלנו, וטוב שכך, שזה לא מעניין, אני אומר לך, זה לא זה, אבל כן מורידים, וכן עושים, ובסוף זו מלחמה קשה, באזור צפוף, עם הרבה כוחות, במקרה הזה בג'באליה בלבד אוגדה אחת, עם על פי הערכות 1,000 מחבלים שמתרוצצים שם בין הכוחים והמחילות, יורים ובורחים, יורים זה, וחיילים חלקם צעירים, והלחץ גדול, והיד על הידק קלה, וירי דו צדדי קורה תדיר באזורים כאלה צפופים, אין מה לעשות, אי אפשר להימנע מכך, זה טרגדיה, זה אסון, כל דבר כזה צריך להיחקר, ולהיחקר הדק, ואם תרצה נעבור עכשיו לגלנט.
רק שנייה, תן לי רק לסגור את האירוע הזה. אני אומר דבר כזה, אם אנחנו לא מורידים בניינים בגלל שאנחנו מפחדים מבית המשפט בהג, אנחנו סמרטוטי רצפה, צאו משם, אל תסכנו את החיילים, כי איזה שופט בהג אחר כך ייתן עלינו ביקורת. אם אין לנו כלכלת חימושים, אם זה, אנחנו לא עושים את זה בגלל חימוש, יודיעו בבקשה ראשי הצבא, אנחנו לא קשירים כרגע למשימה הזאת, אנחנו לא מסכנים חיילים שלנו, לא נלחמים בציפורניים ובידיים, אנחנו צריכים כדי לשמור על הילדים שלנו, כדי לשמור על החיילים ונהל מלחמה כמו שצריך, אז צריך להפציץ שם את הבניינים, להוריד אותם על ראשי המחבלים, ואם אנחנו לא עושים את זה, לא מסכנים את החיילים. אם אין לנו חימוש, יבואו ראשי הצבא, יגידו, סליחה, אנחנו לא מסוגלים לנהל את המלחמה הזאת עכשיו.
אני לא חושב שהגענו, אני לא חושב שהגענו,
אז מספיק עם התירוצים,
לא נראה לי שיש בעיית חימושים.
רגע, שנייה,
אתה יודע, טיפת צניות, שלזינגר, טיפת צניות, מי שמנהל את המלחמה זה מפקדי הצבא, וזה המפקדים הטובים ביותר שיש לעם לישראל.
מצוין, אז שיגידו למה לא מורידים שם הבניינים על הראש של המחבלים.
ואם לא נראה לך...
אז אנחנו שערוריה, כי אין חימושים, אז צאו החוצה.
יהודה, יש לך צבא אחר? זה הצבא.
אז לכן אני אומר, אבל הצבא...
יש לו הישגים אדירים, בינתיים הוא נאלץ להיכנס בפעם השנייה לג'באליה, ובפעם השלישית לזיתון, ואלוהים יודע עוד כמה פעמים ייכנסו בדרך.
אתה יודע כמה פעמים נכנסו לג'נין מאז חומת מגן?
רגע, אז אני אגיד לך, אפרופו מה שאמר אתמול יואב גלנט, נעסוק בזה בינתיים, זה מה שקורה, ואתה יודע מה, אם אתה כבר לקחת אותי לסיפור של יואב גלנט, אז בוא נשמע, כי לדעתי הנאום אתמול היה באמת אחד מהנאומים היותר דרמטיים שהושמעו כאן, לא בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, הרבה יותר חזק כמובן ממה שהוא התריע אז ברפורמה, מהפכה משטרתית, כאן זה באמת שר ביטחון שבא ו... מביא באופן פומבי, מוציא את הוויכוח מהחדרים, מהחדרים הסגורים, מטריע בפומבי על מה שהוא כראש המערכת הביטחונית, ראש מערכת הביטחון והממונה על הצבא, הוא אתמול באמת הוציא את זה, וחבל על הדיבורים. בואו נשמע מה אמר אתמול שר הביטחון יואב גלנט.
אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה ולהכריז כי ישראל לא תשלוט אזרחית ברצועת עזה, כי לא יתקיים ממשל צבאי ישראלי ברצועת עזה, ותקודם מיידית אלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה. זו חובתנו ואחריותנו להוביל את המדינה למקום טוב יותר. עכשיו, כרגע, זו המשמרת שלנו.
זהו? יופי. אתה רוצה, אני פשוט רוצה שלא נתפרץ אחד לשני ושנתחיל את הדבר הזה. אני אגיד לך ככה. תכף אנחנו נעשה את הדיון הרדוד הזה שבו אתה תגיד שביבי רע וגלן טוב, וכמו כל הדיון הרדוד הזה שככה אנחנו עושים אותו בתקשורת ובטוויטרים, זה רע, זה טוב, זה ביבי, זה גלן. צריך לדבר קצת על זה. אני למשל אתמול הייתי במסיבת העיתונאים הזאת. ראיתי את גלן. אני חושב שזה בן אדם נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, עם סכין בין השיניים. אבל מה שהוא אמר אתמול לסוגיית היום שאחרי, אני מבין, הוא אומר את זה כבר חודשים ארוכים, ולכן היה צריך להוציא את זה לאור. אבל אתה יודע מה לא שמעתי? לא שמעתי מה כן. מה כן? הוא אמר זה לא וזה לא. מי זה אותו גורם שלישי שיבוא? מי זה? מי הנורווגי שמוכן לבוא עכשיו ולהילחם בנוחבות ברפיח? מי זה אותו בחור מהייחוד האמירויות שמוכן לבוא להילחם במחת של, 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 של רפיח בעזה? מי זה? מי האנשים האלה? מי? תגיד שמות, תגיד אבו מאזן, אתה רוצה להגיד אבו מאזן, אתה רוצה להגיד רשות פלסטין, תגיד, אתה שר הביטחון, אתה רוצה להגיד ג'יבריל רג'וב, רוצה להגיד דחלן, תגיד, אין בעיה, אחר כך נגיד לך שמדובר בחבורה של מחבלים ארורים שמשלמים כסף לטרור, שמעודדים טרור, שמעודדים פגיעה בנו. תגיד, רק תגיד מי הם. יש עכשיו איזשהו מישהו, אני כבר לא מדבר על הלוגיקה המאוד מאוד פשוטה שאומרת, רגע, אם אתה רוצה להכניס גורם שלישי שישלוט, אולי קודם כל צריך טוב. למשל, רגע, אולי קודם כל למשל צריך לנצח את החמאס. נכנסו הרגע כמה שוטרים פלסטינים, במקום רצחו אותם. אז איך אתה מכניס עכשיו מישהו, איזה סקנדינבי אוכל סלמון ייכנס עכשיו, ועכשיו הוא ילחם בחמאס. אתה מנצח, הלוגיקה אומרת אתה מנצח את החמאס, ואז נכנס מישהו. וואנס זה קרה, תביא פתרון. אדוני שר הביטחון, אני איתך, תביא פתרון. תביא מישהו, יש לך מישהו שייכנס? אז מה זה עכשיו? אתה תגיד בירה וגלן טוב, וזה כל השטויות וכל הפיקציות. יש פה דיון אמיתי שצריך לעשות אותו. מי הם האנשים שמוכן... רגע, אני שואל אותך, יש עכשיו... שנייה, אני שואל אותך שאלה. יש מישהו שעכשיו רוצה להיכנס, ובגלל נתניהו לא מכניסים אותו?
טוב, אפשר
לענות. יש מישהו כזה?
אפשר לענות.
שאלה, אתה מבין, אתה בקי. יש מישהו כזה?
אתה יודע, כשאמריקאים...
אז כל הדיון הזה הוא דיון עקר.
כשאמריקאים, באמת, ואתה יודע... אמריקאים, אני מזכיר שוב, אלה שמחמשים אותנו, עשרות אוניות עמוסות נשק וציוד צבאי, ועשרות מטוסים, ו-15 מיליארד דולר סיוע, ועזרה בכל מקום, ונשיא אמריקאי שמגיע כאן ומאיים על כל השכנים, דיר בלקום באנגלית, אומר את זה כמעט מהיום הראשון, בואו תגידו לנו מה יהיה, מה יהיה, הלכתם, קטשתם, הרקתם, הרסתם, מה עושים ביום שאחרי, אז בואו, מי הוא, סליפ פיג'ו, מי זה האמריקאים שיקרו?
לא, ברח, אתה לא מקשיב לי, אבל אתה לא מקשיב לי, אני שואל אותך שאלה פשוטה.
כשאומרים את זה, כל הקהילה הבינלאומית, באמת, מי מעניין אותה מה הקהילה הבינלאומית זה? בא אתמול שר הביטחון של מדינת ישראל, כמייצג עמדת הצבא, שזה מה שהצבא רוצה, ואומר רבותיי, מה אנחנו עושים? אנחנו נכנסים בפעם השלישית לזיתון, בפעם השנייה לג'באליה. ולפי השיטה שלכם, ניכנס, ניצא, יחזרו המחבלים, ניכנס, יארגו חיילים, ניצא, יחזרו המחבלים, ניכנס, וככה עד קץ הימין, נקיס דם, כי כנראה מישהו לא רוצה לסיים את המלחמה. כנראה מישהו לא רוצה לסיים את המלחמה.
מי?
מה הוא בא ואמר? מה הוא בא ואמר אתמול? מה הוא בא? כנראה, מה בא אתמול שר הביטחון ואמר? שר הביטחון ואמר, יש אתה יודע מה? שלוש אופציות. אופציה אחת, בוא נשאיר את זה ככה, שחמאס ישלוט, אף אחד לא ייכנס לוואקום הזה. אנחנו ננקה, סתם, לשם דוגמה, שכונה קשה בשם ג'באליה, ניתן את המפתחות לגוף אחר שייכנס, יתפס שם אחר ביטחונית, לא נעשה את זה, חמאס נשאר שם כמו שזה קורה עכשיו. אנחנו נצא, הם ייכנסו, זה האופציה שקיימת עכשיו. אופציה שנייה, זה ממשל צבאי על כל המשתמע. כלכלית, זה אסון, אנחנו נדמם שם נכון, חיילים, ולחזור לשלוט ב2.5 מיליון פלסטינים, לדאוג להם לחינוך, לדאוג להם לאוכל, לדאוג להם לתעסוקה, לדאוג להם לבריאות, לדאוג להם לביוב, לדאוג להם לכל הדברים, כי מבחינת העולם אנחנו...
יודעים,
והאופציה השלישית זה להעביר את זה לגוף,
מי?
רשות פלסטינית משודרגת כזאת, תוכל, תן לי, רשות פלסטינית, זה מה שהוא אמר, לא אני אומר.
אוקיי, אוקיי, סליחה.
זה מה שהוא אמר. רשות פלסטינית. רשות פלסטינית.
הוא לא אמר רשות פלסטינית.
בסדר, בואו.
לא, הקשבתי אחר כך ב-12 בלילה.
אין אוסטרים.
אבל זה בדיוק העניין.
אין נורבגים. אין כלום. יש רק רשות פלסטינית.
מי?
שתקבל את האחריות.
מי אבו מאזן? מי? הוא לא אמר רשות פלסטינית.
עם עזרה... בוא, זה התרגום החופשי של הדברים. עם עזרה כזו. עכשיו אני מזכיר לך, יהודה שלזינגר, אולי אתה לא יודע, מתקיים שיתוף פעולה ביטחוני הדוק, שאומנם לא מספיק, לא טוב, אולי גם פחות מטוב, ביהודה ושומרון, הרשות הפלסטינית וצהל, אני מחדש לך אולי, נמצאים שם בשתף ביטחוני הדוק, במסגרת הניסיונות למגן מחלוי. זה לא טוב. צהל נאלץ להיכנס לג'נין, ולהיכנס לטולקרם, ולהיכנס לרמאללה, כי הם לא מצליחים לספק את הסחורה, אבל זה עדיין עדיף מזה שכל המטלות האלה יהיו רק לפתחנו. עכשיו תקשיב, יש כאן שתי ברירות רעות מאוד. אתה רוצה לקלל את אבו מאזן? אני אוסיף לך כללות פי מאה על אבו מאזן. יגיד לך גם הרשות הפלסטינית, זה חבורת נבלות.
ועל כן המסקנה שלך היא?
עשו חגיגות בפי באוקטובר, אבל אין לך מישהו אחר. זה או הם, או חמאס, או צהל. צהל זה לא אופציה.
אוקיי, מצוין.
אף אחד בעולם לא ייתן לך לשלוט בעזה. בוא נתחיל עם זה. אתה יכול לעשות 1,000 צעדות, 1,500 צעדות, בסדרות, ואחרי כל טיל, להשתתח על הרצפה. אף אחד לא ייתן לך לשלוט בעזה, ונניח שהיו נותנים לך, אתה תשלוט עכשיו, אתה מתקשה לשלוט על המדינה הזאת. לך תראה מה הולך בצפון. אתה עוד צריך לשקם כאן חצי מדינה, צפון, דרום. אתה עוד תיקח על אחריותך 2.5 מיליון. אין לך. עכשיו, זה שתי ברירות קשות מאוד. יש קשה מאוד, ויש קשה מאוד מאוד. עכשיו, אין לך ברירה, אומר שר הביטחון. לא איזה שמאלני, לא איזה ראש ארגון שלום אירופי, לא איזה, אני לא יודע מה, מישהו מה-BDS. אומר איזה שר הביטחון, הוא בכך מביא את עמדת הצבא. אגב, אתה שומע את זה בכל התדרוכים, לך דבר עם כתבים צבאיים, זה מה שאומרים כבר חודשים, חודשים, קצינים בכירים בצבא לדרג המדיני. מה עושים הלאה? עד כמה אפשר להכניס חיילים, להוציא חיילים? הרי כל כניסה כזאת, ראה מה שהיה אתמול בג'באליה, כרוכה בהרוגים, בדם, בסבל, היא חסרת תוחלת. אני מחזיר אותך למה שהיה בלבנון 18 שנים, עד שחתכו שם והחליטו להוציא את זה, היא חסרת תוחלת. חיילים שלנו יארגו, עכשיו זה לא קשור, ואני אומר לך יותר מזה.
לפי כל,
מה שאנחנו מבינים, אם יש דבר, ואנחנו ראינו את זה, אתה יודע, אפילו במסעים ומתנים, אפילו במסעים ומתנים שניהלו על הראש של סינואר, איך זה נקרא, חמאס מדיני וכל זה, אם היה דבר שהטריף את הנבלה הזה, זה שמנסים לעשות מסע ומתן בלי... תוך כדי זה שמייתרים אותו, שכה לא שואלים אותו. אז אומרים האומרים, שיכול להיות שאתה תעביר שליטה לגוף אחר שהוא לא חמאס, והוא שיקבר למטה במעמקי המנהרות שבהם הוא מצוי, זה כן ילחיץ אותו. כי הלחץ הצבאי לא מלחיץ אותו. וההומניטרי, כבר הרמנו ידיים, זורם הומניטרי לעזה, כמו שלא זרמו שנים אחורה. אז יכול להיות, אז בא אתמול שר הביטחון.
לא, אל תחזור אחורה, נו, בחייה.
יפה, אלוף בצהל, מפקד שייטת בעברו, לא איזה גזר, אומר מה שאומר.
הבנתי, עכשיו תן לי רק... בסדר, הבנו את הרעיון. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך ככה. קודם כל, שלום למאזין אבו מאזן, שיחקת אותה, כל מה שאתה צריך רק זה שחבורה של רוצחים, אנסים, שוחטי תינוקות יעשו בנו שפטים ואתה תקבל מתנה, הנה מתנה תקבל בחינם את רצועת עזה, לך תשלוט, לך תעשה את משהו שלך, וואלה, תמשיך לשלם לרוצחים של משפחת פוגל, תמשיך לעודד טרור, תפעיל את כולם שמה, וברק סרי נותן לך מתנה גם את רצועת עזה, אחלה טריק. קוראים לזה, אתה יודע, אתה כל הזמן אומר, אני איש ימין, אני איש ימין, קוראים לזה תבוסתנות ברק. מה הפתרון? ובכן, אתה צודק, מדובר בשתי חלופות רעות מאוד. הנה פתרון, בבקשה, כדי לא סתם לדבר באוויר. הפתרון הוא, מעניין לי את קצה השחלה, מה קורה ברצועת עזה, בסדר? אני לא יודע, תזכורת קטנה, היו שם 10,000 אנשים, גורשו בבושת פנים, לקחו אותם בידיים, רגליים, חיילים, עם מדים שחורים, גירשו אותם, אמרו להם, זהו, חבר'ה, התנתקות, חד צדדית. איך אמר אריק שרון? עם פעם, טיל אחד יעוף לכיוון אשקלון. ובכן, זה בדיוק מה שהיה צריך לעשות. אותי לא מעניין, אני לא רוצה לדאוג לזבל שלהם, לא רוצה לדאוג לחינוך שלהם, לא רוצה לדאוג לשום דבר. אני רוצה רצועת ביטחון שבה, אם ייכנס לשם, גמל. ייכנס לשם, הוא מופגז. זה הכל. אני שומר רק על הכוח שלי, רק על הציבור שלי, רק על המדינה שלי. רצועת ביטחון, שנייה.
חסיד מושבע של בנימין נתניהו.
לא מעניין אותי בנימין נתניהו.
למה אתה לא קורא 7.5 חודשים אחרי?
עוד פעם, ביבי. עכשיו תן לי רגע להשלים.
מה זה ביבי? למה אתה לא קורא?
אני יודע, אני מכיר את...
7.5 חודשים.
אני מכיר את זה שאתה צריך להגיד ביבי. אני אומר לך שבעיניי בסדר, אתה לא מקשיב לי, חבל, אל תקרא בטלפון, תקשיב לי, אני אצלך מזה רק טוב. הפתרון אומר שאני לא מתעסק...
7.5 חודשים עברו, עיכזנו שם דם של 600, אני לא יודע, אני מקווה שאני לא טועה במספר, 630 הרוגים כבר.
אתה שבוי.
מה זה? מה עושים?
אתה שוב שבוי בקונספציות.
הטבח קרה עכשיו... יהודה שלזיגר...
אני צריך לדאוג לזבל שלהם.
בא ונותן פתרון צבאי לקסח את הכל. כסחו!
מצוין.
7.5 חודשים.
מצוין, נו. התפרצת עכשיו, תקשיב.
אוקיי, נו
אני
מה?
אני צריך לדאוג לזבל של האנשים שחיכו סוכריות אחרי שרצחו פה ילדים. אני צריך לדאוג לחינוך שלהם.
אתה לא מבין
שלהם.
זה אינטרס ישראלי.
אני צריך, זה לא מעניין.
אתה לא מבין שיש...
נורא מאיזה שכונה אחת בג'בליה.
אין ראש הממשלה שלא אמר את זה, שרון, וביבי נתניהו העליל שלך.
אתה מוחק את השכונה הזאת.
אתה לא מוחק שום דבר.
ככה אתה עושה, נכון? ולכן אנחנו ממשיך עם התפיסות השמאל שלך.
אתה ממציא משהו באיומים האלה?
אתה רצית פתרון.
לא, זה לא פתרון, כי עשו את זה כולם, הם שמו פס.
למה זה לא פתרון?
תעלה את אלון דודי עכשיו, שישמע כמה איומים. ראשי ממשלה איימו, שאם היא נראית טיל, או טפטופון הכי קטן, נמחק ונמחק ונמחק.
אותם לוועדת החקירה הממלכתית הבאה.
תשאל את אלון דודי.
ולשאול אותם.
הוא לא מפסיק לבכות על זה.
נכון, בדיוק, אז אלון דודי צודק. שים אלון דודי.
אם יראו איזה פעם אחת, אנחנו נמחק. לא ימחק
אותו. זו הפתרון. אתה אל תהיה תבוסתן.
ועשרות שנים תבוסתן.
מה פתאום, ממשל צבאי? בוא ניתן את אבו מאזן.
אני רואה.
תרצחו.
אני רואה. אז מה הפתרון? תן פתרון.
אז אני אומר לך, אתה פשוט לא מקשיב, אתה עסוק באיזשהו אמו כדי להגיע בסוף לאירוע שלך שביבי.
אתה, יהודה, שלזינגר, אתה ממציא משהו כאן.
אני לא ממציא, אני אומר לך
בפירוט. אבל כל השם הממשלה אמרו את מה שאתה אומר, והם המשיכו לראות.
מצוין. אבל לכן, מבחינתי, כל ראש ממשלה שאמר את הדברים האלה ולא ביצע, הוא כושל. בסדר? ולכן, פתאום נגמר לך, כי אתה צריך להגיד ביבי ביבי.
לא, לא, לא.
האירוע מאוד מאוד פשוט.
אני אומר לך, אני נותן כזה, אני אומר לך שנתניהו, כמו אריק שרון,
כמו נפתלי בנט, כמו אולמרט, אני נלחם, אני רוצה שאתמול שר הביטחון לא יתייצב בגלל הממשלה, יגיד איך יש ירי בשדרות עדיין, איך לא מחקת 4 שכונות על הירי הזה.
מחקת, שמעתי, מחקת, כל ראשי הממשלה האלה,
התבוסתנות הזאת, הלבות הזאת.
יש כאן פתרון, נמצא הפתרון לעזור.
ברוך השם, נכון, להוציא את כל הקונספציות, את כל האלופים במיל, את כל האנשים שעברו את הטרנספורמציה הזאת. בוא נדבר, בוא אנחנו נפנה להם זבל. אנחנו נדאג להם לחינוך, אנחנו לא... שיקברו בזבל שלהם, ואנחנו נדאג לזה שיש רצועת ביטחון שכל אחד שיעבור שם מקבל כדור, כל טיל שנורא נראה יורד את שכונה, ובזה נגמר האירוע.
עכשיו תן לי לדבר.
הם מבינים כוח, הם יקבלו כוח.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה יודע, מיד אחרי הטבח הנורא, בשביל באוקטובר,
רגע, בוא תרצח אותנו, בוא תחלק סוכריות, יאללה, קח את עזה מתנה. איזה תבוסתנות, אתה איש ימין ברק, אתה איש ימין,
אחרי השביעי באוקטובר, כל שרי הממשלה בראשם,
אפילו גלנט לא אמר אתמול רשות פלסטינית שאתה אומר אותה.
לזה הוא התכוון, אחרי השביעי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, ראש הממשלה וסדרת שרים שהוא החזיקו אחריו, כל אחד בנאומים, בציוצים, הודיעו ונשבעו שלא ייכנס טיפה של דלק לרצועה, וטיפה של שמן, ושום ציוד הומניטרי, ושום כלום, נשבעו עכשיו, לא לפני שנים, עכשיו, עכשיו, ציוד הומניטרי, הנה, בוא תענה לי, לא ייכנס, ואנחנו נשבעים, עד שלא יחזירו את החטופים, ועד שלא נחיה את החמאס. מה קרה אחרי, אתה יודע מה, לא 7.5 חודשים שאנחנו מצויים עכשיו, מה קרה אחרי חודשיים שלושה בלחץ של ארצות הברית והעולם? העבירו ציוד הומניטרי, אוויר מהים דרך נמל אשדוד, ביבשה דרך המעברים, הכניסו ערימות של ציוד, אז היום זוכה לסיוע הומניטרי כמו שלא זה, אז תפסיק עם ההכרזות האלה, ותפסיק עם הקשקושים האלה, ותפסיק עם רק יראו את כל האיומים האלה, כבר שמענו עשרות שנים אחורה, אולמרט יהיה עם כך, אריק שרון יהיה עם כך, נפתלי בנט יהיה, כמובן, כמובן, בנימין נתניהו, כולם יימו, רק תראו, ירו, לא הורידו שום שכונה, ירו בהתחלה על דיונות ריקות, אחרי זה ירו על דיונות חצי ריקות, לא עשו כלום, זה מה שהיה, זה מה שיהיה, ולכן אתה אומר עוד פעם, השאלה, אין פתרונות טובים, הפתרונות,
אז בוא ניתן לדחלן,
הפתרונות הם איומים,
שקיבל תביעה על זה שהוא מעורב בכפר דרום, בקטיעת רגליים של ילדים, בוא ניתן להם, בוא ניתן להם, זו המתנה, אתה יודע, סרי,
שלזינגר, זה לא שנפתחה עכשיו מלחמה, הטבח היה אתמול, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע בו חבר'ה, בואו נשמע מה צריך לעשות בעזה. אנחנו כבר אחרי 7.5 חודשים. אנחנו אחרי המלחמה עקובה מדם. אנחנו אחרי 630 הרוגים. אנחנו שלנו, אנחנו אחרי מאות חיילים שנהרגו, נפלו בתמרון הקרקעי. ואנחנו עכשיו, לצערנו הרב, נאלצים פעם אחר פעם לצאת ולהיכנס, לצאת, זה לא פתרון. זה לא פתרון. להשאיר שם את חמאס, כמובן, כמובן, לא פתרון. ולכן אני אומר אופם, צריך לשמוע את אנשי מערכת הביטחון והצבא. בסוף זה הצבא שלנו. אין לנו ברירה אלא לשמוע. אי אפשר, מר שלזינגר, לפטר את הצבא ולשים צבא אחר בראשות, אתה יודע מה? אדון סעדה, הוא ששוריין ברשימת הליכוד, שיש לו פתרונות, להעיף את זה, להעיף את ההוא. זה מה שיש לנו. זה הצבא. איתו צריך לנצח, ואני מקווה שננצח, רק
שהשכל הישר
צריך לגבור, זה מה שצריך לעשות.
אני רק רוצה להגיד לך משהו ברק, שהבעיה הכי גדולה, שאתה לא מצליח לשים בצד את האמוציות שלך נגד נתניהו, ואז כאיש ימין, אתה מתחיל להתבלבל ולחשוב, כי מצד אחד אתה צריך להיכנס בביבי.
אני לא מתבלבל בכלום, אני לא מתבלבל בכלום.
רגע, שנייה, אבל אני לא הפרעתי לך.
זה גם האשמה שלך ליואב גלנט?
לא, אני אגיד לך...
זה גם האשמה שלך ליואב גלנט?
יש לי הרבה האשמות ליואב גלנט, יש לי גם דרך הרבה מחמאות.
מה שתרגמתי אותו...
לא, דרך אגב, אתה הלכת יותר שמאל ממנו, הוא לא אמר רשות פלסטיני.
מה אתה חושב שיואב גלנט
התכוון? הוא לא אמר רשות פלסטיני.
הוא לא אמר רשות פלסטיני, אבל אני רוצה להגיד לך,
אבל אתה עוד פעם קוטע אותי.
אני יודע מה אומרים בשיחות רקע. לזה הוא התכוון, מה הוא התכוון? לצבא האיסלנדי, לצבא הנורווגי, לצבא השוודי.
אתה תצטרך רגע להתעלות מעל הדבר הזה, באמת, כי זה גם יום לא פשוט, וגם כי הסוגיה היא באמת כבדת משקל, לכן כל הדבר הזה תצטרך, אני יודע, גם להתייחס לזה בפחות זלזול, וגם לשים שנייה את כל האמצות נגד נתניהו, ולחשוב כמו איש ימין אמיתי, כמו שאתה בדיוק, ולהגיד, רגע, מה אני עושה? מה אני קורא פה? נכון, אני רוצה להיכנס בביבי, אבל האם זה מצדיק את העובדה שאני אומר שמחבלים יקבלו מתנה ואבו מאזן יקבל מתנה את עזה? האם אני באמת לא מבין את הכוח, את העובדה שאתה צריך להפעיל כוח בדבר הזה? האם אני באמת פתאום התבלבלתי, ואני חושב שבגלל שראשי ממשלות אמרו, אז אני לא יכול להיכנס בהם כמו שצריך? מדובר באויבים, ברוצחים, במחלקי סוכריות.
שתי ברירות גרות.
אין שתי ברירות, יש עוד ברירה אחת.
מה? שאתה
נכנע לקונספציה.
מה אבל פתרון? מה עושים עם עזה?
ולכל הפתרון של האלופים ה-15 שנים האחרונות.
מה עושים עם עזה?
יוצאים משם, כמו שעשינו בהתנתקות, ומודיעים להם. בירי הראשון, בירי הראשון נמחק. בטיל הראשון, שכונה נמחקת. נפתלי בנט שלך הוכיח, שבלון שאתה מפציץ ואתה מפציץ חזק, אתה מקבל שקט. זה העניין, כוח. בוקר טוב יוסי יהושע.
בוקר טוב.
מה קורה, מה שלומך?
בוקר פחות טוב.
בוקר רע.
כן.
לגמרי. מה היה שם?
תראו, אירוע קשה מאוד של ירי דו צדדי, שבאופן חריג, ויש כאן טעות של שני טנקים. זאת אומרת, זה לא טנק אחד שירה שני בגזים, אלא לפי התחקיר הראשוני, שגם קיבלנו אותו אתמול והיום, בבוקר מתברר ששני טנקיסטים, אני לא יודע מי פיקד עליהם בשלב הזה, אבל הם ביצעו את הירי לאותו מבנה שבו התמקם סגן מפקד הגדוד שהקים את החפ"ק שלו שם, אולי יכול להיות שבגלל שהם הם היו עם הראש בפנים בתוך הטנק מחשש לפגיעות, אגב יש כאן תופעה, אני אפתח סוגריים, בכניסה הזו לג'באליה אנחנו רואים המון נונטטים, והכוחות דיווחו שבהשוואה לכניסה הקודמת ולכניסות קודמות היה כאן שימוש מוגבר בירי טילי נונטט. אז אני באמת אני לא רוצה לשפוט לפני ואני לא יודע
מה אתה רוצה להגיד בזה?
את החלקה, בוודאי זה מוקדם, אבל אנחנו נדע, אבל טעות כאן, טעות קשה שלא צריכה לקרות, בטח אחרי כל האירועי הדוס שקראו לנו עד עכשיו. אני רוצה גם לומר פה מילה על הפלוגה, מדובר בפלוגת חץ, זו פלוגה של חרדים בצנחנים, שהוקמה בשנת 2016, בדומה לפלוגת תומר בגבעתי, היא הייתה באופן יחסי אטרקטיבית בתוך עולם הגיוס של החרדים, כי הייתה להם כומתה אדומה וכנפיים, ולמעשה המלחמה הזו זו טבילת האש הראשונה שלהם. ואני אומר עוד משהו שאני לא בטוח יודעים, אבל המ"פ שלהם נפצע בתקרית בבוקר, אתמול בבוקר הוא נפצע באורח קשה, הוא ועוד שלושה לוחמים. זאת אומרת, אם אני סופר את הקצין וארבעה לוחמים ועוד שמונה פצועים, מתוכם שלושה קשה ועוד מ"פ ועוד שלושה, זו מכה מאוד מאוד קשה לגדוד הזה, לפלוגה הזו, סליחה. ובימים גם שאנחנו מדברים על שילוב חרדים, אם תרצו לשאול גם על...
בוא, יוסי, יוסי.
תגיד לי רק שאלה, רק שאלה, ראיתי את הפרופילים,
גם איפה זה יש. רק אל תלך לשם, בוא. אנחנו רואים את...
לא, אני אומר...
זה גדוד של חיילים נהדרים וגדוד של חיילים נפלאים ולוחמים וטובי בנינו, להגדיר אותם כגדוד חרדי, אני חושב שזה קצת משתה במאזינים, זה יוצר איזשהו מצג שווא, שכאילו, לא יודע איך להגיד את זה בעדינות הבוקר. לא, אני אומר את זה ליוסי, אני לא אומר לך. יוסי, אני מכיר את העולם החרדי, זה לא החרדים הקלאסיים שהיינו רוצים לראות שם.
אבל הם בדיוק במסגרת חרדים, נכון.
בוא, נו. קרני שומרון, אלי, לא, רק אסור להגיד למאזינים, כאילו זו פלוגה חרדית, זו לא...
רגע, שנייה, שנייה.
בעדינות, כן.
אם בברירות זה שאותם לוחמים לא התגייסו...
אבל לא רוצה להיכנס לזה.
ואני יודע...
הם היו מתגייסים, הם היו מתגייסים.
שנייה, תן לה שלי משפט, שנייה, בין לבנות להם פלוגה מתאימה להם, ואני יודע שאני שם יכול לגייס את כל ה-120 חיילים לצורך העניין, אם זו התקינה בסדר של אותה פלוגה, אז אין לי בעיה שתהיה פלוגה כזו, ואני לא אלחם נגדה.
לא רציתי לדורך על המוקש הזה, אבל זה לא...
הייתי מאוד שמח שהתגייסו הרבה 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 יותר חרדים.
נכון, יוסי, יוסי, שאלה, אתה יודע, דיברת על זה שזה לא אירוע ראשון, ובאמת היית מצפה שזה לא יקרה אחרי... בוא, באופן יחסי, לא מעט מקרי דות שהיו מאז תחילת המלחמה. אז תנסה להסביר איך זה בכל זאת קורה.
תראה, אזור צפוף מאוד, המון אוכלוסייה, המון כוחות, וכשיש לך המון ירי טילי נוטט במרחב, קשה מאוד להבין מאיפה זה. אני אומר לך, כמי שנכנס וראה גם מקרוב, החוויות אש, הן מאוד מאוד מורכבות, אבל יש לצה"ל מערכות תקשוב כאלה שמאפשרות לאתר את הכוחות באותה נקודת זמן, יכולות טכנולוגיות, וכולם על אותה רשת. אני לא יודע להגיד לכם, אתם שואלים את השאלות שאני, אנחנו לא יודעים מי אמר מה למי בקשר לגבי אותו כוח, שכאשר הוא ראה בחלון חרך של M16, אוקיי? אנחנו לא יודעים, זה מוקדם כי לא דיברנו איתם. אבל אם אתם רוצים, בואו רגע נתרומם לשני דברים. אחד,
אבל יוסי, יש המון 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 דוצים. אני לא רוצה שתגיד את המספרים, אנחנו יודעים אותם.
לא, זה התפרסם.
לא, אבל יש המון בצורה מאוד מאוד חריגה. ואם אתה מדבר ככה על אמצעי תקשוב, באמצעי קשר, ורבק, אנחנו בצבא של שנת 2024, הצבא הכי מתוחכם, מצליחים לראות חץ אל מחוץ לאטמוספירה, לעצור טיל שמגיע מתימן. למה... למה זה קורה? איפה סינכרון הכוחות?
זה קורה טעויות אנוש.
איפה, אבל...
לצערי הרב, אני לא יכול להסביר לך את זה. אתה שואל
כך כואב, זה כל כך מפוספס.
אני מציע לכל אחד שמבקר, באמת אבל, גם לכולל אני, תשמעו, זה לא פשוט
להילחם
שם.
לא, ברור, ברור, יוסי, לא אומרים את זה בדברי ביקורת, זה ברור.
זה כמו שאתמול למשל,
אבל אתה יודע, אי אפשר להגיד, אבל אי אפשר להתעלם מזה, כי אתה אומר, תקשיב, זה נורא מורכב.
אני לא מתעלם, חלילה, אבל אני, יש לנו...
בוא נגיד ככה, יוסי, אתה...
יש כאן פצועים ונופלים, ואנחנו לא יודעים מי עשה את הטעות ולמה, ולא נכון לדבר על זה בשלב הזה.
לא, אבל אתה עיתונאי ופרשן מאוד ביקורתי, וזה מצוין, כלפי הגוף שאתה מסקר, כי הצבא, אתה מזהה בחודשים האחרונים, אולי בשבועות האחרונים, שיפור בנושא הכל כך כאוב הזה?
איך שיפור?
תראה, אנחנו התחלנו את המלחמה עם המון דוצים, וככל שחלף הזמן היה תהליך של למידה, וראינו ירידה במספר, ועכשיו האירוע הזה הוא אירוע חריג. האם בסך הכל במלחמה הזו היו יותר דוצים? יש כאלה שיגידו לך שבעבר לא מדדו את זה כפי שמדדו היום, ובעבר לא נלחמו בתאי שטח כל, אורבנים כל כך קשים וצפופים, שקשה לזהות מאיפה יורים עליך, אוקיי? ואחרי הכל המומחים יגידו לך שבתנאי שטח כאלה, זה הצבא היחיד בעולם שיודע להביא את התוצאה הזו, אוקיי? אז זה קשה, וזה קשה מה שאני אומר, ואני מאוד ביקורתי, ואני לא מקבל את הנתונים האלה,
כן.
אבל נכון להציג אותם, בצורה יותר אחרית, בטח בדקות שאנחנו מדברים, נלמד את זה, ושתיים, בראייה יותר מערכתית, כן זה לא טוב, כן זה רע, לא היינו רוצים שזה יקרה, אוקיי? אבל רק נמתין לתחקיר ונכבד את המשפחות השכולות.
יוסי, בוא נעבור לחזית הצפון ולאירוע חריג אתמול, ירי כתבם.
חשבתי רגע שנייה, ברק ברשותך להגיד איזה מילה על הוויכוח בין גלנט ל...
כן, נגיע לזה, נגיע לזה.
אבל שנייה, ברק, לפני שאתה עובר צפונה, עוד שאלה רק אחת על עזה ונסגור את האירוע הזה. דיברנו על זה, וברק מאוד נזף פי, אולי בצדק, בוא נשאל אותך את הגורם המקצוע בעניין הזה. רואים בסרטונים של החמאס הרבה מאוד בניינים שמהם הם פשוט נכנסים, יורים ובורחים. רואים הרבה סמטה. תגיד, מה הסיבה שבגינה לא מרסקים את הבתים האלה לפני הכניסה? האם זה אירוע אומני או אירוע של חימושים?
אם אני אתקוף לשיטתך את כל הבניינים האלה, אנחנו היינו גומרים את החימושים בחודשיים, שלושה ראשונים, אף שבה, בוא נאמר, שכמות החימושים שאנחנו הטלנו בעזה, אף צבא מערבי לא עשה בשום מלחמה.
נכון. Okay?
וכלים הנדסיים שיורידו בי.
ואת זה תחדד, ואת זה תציין שוב את זה.
אין, לא היה כדבר הזה.
אנשים קוראים לשטנזינגר, עוד קוברים על זה שלא יורים מספיק.
לא מצוי, עכשיו אני שואל, האם אין מספיק, עוד מספיק, זאת אומרת, זה אירוע של כלכלת חימושים. למה לא באים ראשי, למה לא באים ראשי, אין בעיה, אז אני אומר, למה לא באים ראשי הצבא?
תן לו לענות, תן לו לענות.
כלכלת חימושים. אמרת, יוסי, כלכלת חימושים.
עכשיו אני שואל אותך לדעת. ירו בעזה יותר.
אני מבין, אז אני אומר, בסדר, כל הכבוד, כך צריך להיות, צריך להגן על כוח חיילנו. ועכשיו אני שואל, אם הגענו למצב שבו אין חימוש, למה לא באים ראשי הצבא ואומרים, חבר'ה, אין כרגע חימוש, להיות שם זה כמו ברווזים במטווח, זה מסוכן, אי אפשר עכשיו להיכנס שם, נכשלנו בדבר הזה, וזהו, אתה רוצה, לא, אני אומר, מה החלופה? שנייה יוסי, אני מסיים. שנייה יוסי, אני מסיים, אני מסיים את השאלה. אתה אומר, אין חימושים, ולמרות זאת ניכנס. בבקשה.
בבקשה.
לא, אני חושב שלא נכון להיכנס יותר מדי לסיפור הכלכלת חימושים, באופן כללי, באופן, אני אומר לך, אם אני מסתכל על סיקור המלחמה, כמות המידע שאנחנו מנדבים לאויב, בין אם בתקשורת הממסדית, ובין אם ברשתות החברתיות, היא מטורפת, ולפעמים היא גם חסרת אחריות. אוקיי? הכל בחוץ. הוא רואה הכל, הוא מכיר הכל, הוא יודע איפה פגע, מה לא פגע, מתי הוא החטיא, מה חסר. האם המיל רוח עבד או לא עבד ומאיזה זווית, ואנחנו מסכים. מנהלים דיונים על זה, אני נגד זה, אוקיי? זאת אומרת, צריך באמת לתחם את זה, יש גבול, כמה מידע אנחנו צריכים לתת לצד השני, עכשיו נכון, זה קשה מאוד לסקר, ככתב צבאי, כשאתה יודע שיש מגבלה כזו או אחרת, ושואלים אותך, רגע, למה לא ביצעו את האקט הזה, או את המהלך הזה, ואתה יודע שיש בעיה כזו או אחרת, בתוך המערכת, ואתה לא רוצה לחשוף אותה לצד השני, ולפעמים אתה רואה ביקורת ציבורית, למה לא עשו כך ולמה לא עשו אחרת? לא כל הביקורת תמיד היא מוצדקת, כי לא תמיד הציבור חשוף לכל ה...
יוסי, רצית להגיד...
רציתי להגיד משהו לגבי...
על הבדיוק, על הנאום של גלנט, באמת באמת דרמטי.
כן, אני אגיד את הדבר הבא, תראו, אני שמעתי את הצעתו של גלנט, ואני אומר את הדבר הבא, אני לא רוצה מלחמה, אני מבחינתי מחר בבוקר לסגור את הלחימה בעזה ולצאת, אוקיי? אבל אתם רואים מה קורה, ירי אתמול מג'באליה, היה 150 מטר מאותם כוחות של 202 מצנחנים, אני הייתי אתמול באוגדת עזה, ראיתי את זה על המסוע, על המכשיר באחד החמלים. הם ירו 150 מטר מהכוחות, זאת אומרת, מה אתה אומר לתושבי סדרות? אם אני לא אהיה בפנים, הרי מה יקרה? אני מאפשר את הירי לסדרות ולאחר מכן גם אולי לאשקלון? עכשיו, כשאתה אומר לי, אני אכניס או רשות פלסטינית או גורמים פלסטינים, איך חמאס יאפשר להם את זה? תגידו, חמאס יאפשר להם כמה ברירות, או לזרוק אותם מהגג, או בתלייה, ייתן להם 3-4 אפשרויות. איך אתם רואים את האפשרות הזו קורית? הייתי שמח שאם זה יכול לקרות.
רגע, אתה מדבר לי, אבל אתה יודע, אתה מדבר מה נגיד לתושבי סדרות, אתה שמעת את ראש עיריית סדרות אתמול? אתה שומע את תושבי סדרות?
אני שומע.
על כמות הירי שהם סופגים מאז שהם חזרו הביתה?
אבל בדיוק, אז עכשיו תחשוב מה היה קורה, אם גם כוחות לא היו מטפלים בזה. אז מה היית אומר לו? אני אשב, אני אוציא את כל הכוחות חזרה.
לא, יוסי.
ברק, בוא תשאל אותי שאלה אחרת.
יוסי, אתה עושה אותו דבר, בדיוק אותו דבר שעשו בשנים האחרונות. בא שר הביטחון, לא כותל קנים, איש היה אלוף פיקוד דרום, אדם שמכיר ובקי ויודע, עם ניסיון רב בתחומו. זה אחד השרים שיותר מתאימים לתפקיד שלהם, בניגוד לשרים אחרים. בא ואומר, בואו, אני מדבר בשם הצבא, בואו ננסה אופציה אחרת, השימוש בכוח די מיצה את עצמו. נכנסנו פעמיים לג'באליה, נכנסנו רגע, 3 פעמים לזיתון, ניכנס 500 פעם לכל מקום. לא עוזר, בואו נחשוב על משהו אחר.
ברק, אוי ואבוי לך ולי, אם בטח אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו לא נאתגר את המערכת הצבאית אחרי שהיא פישלה בצורה כזאת עם כל הערכות שלה. זה צבא שבנה אותנו כצבא קטן, כצבא לא מוכן, לא מאומן, קיצר את השירות, קיצר את המילואים, סגר את האוגדות, לא קנה מיירטים, לא קנה
חימושים. יש לך צבא חליפי? יש לך צבא חליפי?
תן לו, אתה מקבל את כל האמת בפרצוף, תן לו להשלים.
הדבר האחרון שאני יכול לסמוך על הצבא אחרי השבעה באוקטובר, ובטח לא לקדש את זה ברק, ותגיד לי, הצבא אמר. אז מה אם הצבא אמר? אני אגלה לך סוד, לא כל הצבא חושב את אותו דבר. לא כל הצבא חושב את אותו דבר. יש אנשים שחושבים שהייתה טעות קשה להוציא שלוש האוגדות לפני 3 חודשים. למה עצרו את זה? למה עצרו את המשימה הזו? למה לא נכנסו לרפי אחד? מה אתה אומר לי? לא, למה ביקרתי אותם? אז אתה שמעת אותי כמה את הביקורת שלי, אני אמרתי, מה התחלה ללכת לרפי אחד? ולמה לא הלכו לרפי אחד? אתה אומר, לא לבקר את הצבא? תראה כמה טעויות יש כאן בניהול המלחמה. על מה אתה מדבר?
אני הדבר האחרון שאמרתי, זה לא לבקר את הצבא. יוסי, אל תכניס לי מילים לפה, יוסי. אל תכניס לי מילים לפה. אני לא אמרתי, אל תבקרו את הצבא. אני באתי ואמרתי, אתה יודע מה? יוסי, מה הפתרון? מה הפתרון שלך?
רגע, דקה, יש לי
שאלה. אני אמרתי לא לבקר את הצבא?
רגע, לפעמים, גם אין פתרונות טובים. גם את זה צריך להגיד ביושר.
בדיוק, יש כמה חלופות גרועות.
אני מכניס עכשיו אותם. אני עכשיו מחליף אותם. אני הולך אותך. איזה כוח של רשות יכול להיכנס? תגיד לי שחמאס לא זורק אותו מהגגות, על מה אתה מדבר? אלא אם כן אתה אומר לי, אני מעדיף את חמאס שם, וזה בסדר, תגיד רק את זה.
בוא, האחרונים שאני מעדיף שם זה חמאס, ואם הפתרון בסוף יהיה שחמאס יישאר, כמו ש... יוסי, אתה ראית כמוני את הסרטונים בימים האחרונים, כל מקום שצהל יצא, נכנסו שם המחבלים של החמאס, יורים על אזרחים, מכים אזרחים עזתים, משתלטים באחת על הפקום שישי לצהל. רגע, אז זה הפתרון שחמאס יישאר?
שנייה, ברק, אני יוצא עכשיו, בסדר? הלכתי שיטתך. אתה רואה גורם אחר שיכול להיכנס ולא חמאס? תגיד לי את האמת, אתה רואה? בלי שוב, עם הכוח של חמאס שעדיין מתפקד ויורה ושולט.
אני שומע ממכם יוסי יהושע שהכוח של חמאס אחרי חיסול של לא מעט גדודים הרבה 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 פחות חזק. יוסי, השיחה מאלפת וגוערים בי כאן באוזנייה שחייבים. יוסי, השיחה מאלפת ומעניינת ומחכימה.
יוסי, פגעת בול.
אבל אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
שמעת מה יוסי יהושע אמר לך בסוף?
שמעתי מה יוסי יהושע.
העובדה שאי אפשר, רגע, אי אפשר יותר, באמת אני אומר לך, שנים, הכי כיף בעולם והכי כיף הכי מרגיע זה לסמוך על הצבא בעיניים עצומות. עכשיו, אחרי השביעי באוקטובר, אי אפשר לעשות את זה יותר. וגם אם הצבא אומר לך, אין מה לעשות, חייבים להכניס איזה גורם שלישי, אני רוצה לאתגר את החשיבה הזאת. וגם אם הוא אומר לך, חימושים, לא חימושים, גם את זה אני רוצה לאתגר. כי יש אירוע וצריך לחשוב עליו, צריך לדבר עליו, וגם כן, מותר לבקר את אותם אנשים שהיו שבועים 15 שנה בקונספציה.
לא מותר, חייבים לבקר, ואני בעד לבקר את הצבא, ואכן כל הקונספציות קרסו באחת, אבל בסוף צריך גם לזכור, זה הצבא היחיד שיש לנו, וזה, אין לנו צבא ספר, ואין לנו צבא חליפי, צריך להיות קשובים למה שהם אומרים. אני בינתיים לא רואה
לא רואה בדרך שמובילים אליה קבינט המלחמה, אתה יודע מה, אתה לא רוצה להגיד נתניהו, נתניהו וקבינט המלחמה.
תגיד נתניהו, לא מפחיד אותי, תגיד נתניהו.
אני לא רואה שיש תוחלת, המצב לא טוב, אנחנו מטשטשים בעזה, הצפון נטוש, חוטפים מחיזבלה.
טוב, אתה שאת המונולוגים האלה, לילון, עזוב אותי, נו, בסדר.
לכן אני אומר עוד פעם, אני לא רואה שהדרך הזאת מובילה אותנו
לחוף מפתחים. חוק גיוס, לא שמענו את הגיגים שלך. גם שלמה בן עזרי יהיה איתנו, גם עוד הרבה מאוד דברים, תישארו איתנו, אנחנו נמצאים בפרסומות, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
היום אנחנו נתרחה בעודנו, ככה, קשיבים לחדשות, אנחנו מתבשרים על פיגוע דקירה, שהרה ממש עכשיו בשומרון, יש, זה כמובן, בצד מדווחים על חשד לפיגוע, אנחנו נתעדכן בהמשך לגבי המקרה.
דרך אגב, פה אם עברנו לגזרת היוש, הטענה הזאת שאתה כל הזמן חוזר עליה, שאם אנחנו נכנסים עכשיו, כמה פעמים נחזור וניכנס לג'באליה, נצא מג'באליה, נכנס לזיתון, נצא מזיתון, נחזור לזיתון. אם אני זוכר נכון, היו לא מעט חומות מגן גם בג'נין ובשכם, וכל פעם צהל יושב שם, הוא לא יושב שם שולט אזרחית, אבל הוא יושב שם והוא נכנס והוא מוציא, והוא עושה כל לילה פעילויות ועוצרים מחבלים. זו הסיטואציה. כשאתה נלחם בטרור, אתה גם לג'נין תמשיך לחזור ולחזור ולחזור ולחזור. אין לנקות ולצאת.
אבל תזכור שבאזור יהודה ושומרון יש לך שיתוף פעולה הדוק, הדוק, ואוי לה לישראל עם מנגנוני הביטחון של הרשות. רגע. יש לך שיתוף פעולה הדוק.
ועדיין יוצאים מחבלים, אז תיתן להם גם את עזה. אתה לא מקשיב לעצמך.
אז אני אומר עוד פעם, תחשוב שהיית צריך לעשות את כל הדברים האלה לבד, לך תתדבר עם מערכת הביטחון ותבין כמה זה יהיה קשה ומסובך לעשות זה לבד, בלי הסיוע של מנגנוני הביטחון הפלסטינים, שהם ברירה רעה, גרועה, איומה, אבל עדיין עדיף איתם מאשר שכל האזור הזה, על כל מחבליו, יהיה לפתחו של צה"ל.
אני רוצה, רק תראה כמה עקום החשיבה הזאת. זאת אומרת, אתה אומר, נכון, בג'נין יש מחבלים, וממשיכים להיות מחבלים, ואנחנו צריכים להיכנס שם, אבל יש שם גם רשות פלסטינית, שאוי ואבוי, סליחה, אם הרשות הפלסטינית, עדיין יש מחבלים שם. זה לא שיש עכשיו שלום ויונה צחורה.
מר שלזינגר,
אז תכניס את הרשות הפלסטינית לזיתון, וגם משם צה"ל ימשיך להיכנס.
אני מסביר לך עוד פעם, כיוון שאתה לא מכיר, אתה כתב פוליטי, אתה פחות מכיר את שיתוף הפעולה שקיים בין צה"ל למנגנוני הביטחון הפלסטינים. אתה לא מכיר את זה.
איך לומר בעדינות?
זה מנגנון הדוק.
ראיתי גם את אלה שמכירים, את האלופים בימיל, ראיתי גדי שמני וישראל זי וידלין, חבר שלך הקרוב, ראיתי גם את המומחיות של האלופים במיל.
ידלין לא חבר
שלך. חייב להגיד לך שלא, בוא נגיד, לא מאוד התרשמנו מהיכולות שלהם, בעדינות.
בוא נחליף,
לא, בוא נמשיך להקשיב לידלין ולישראל זי, שדקה לפני שביעי באוקטובר אמרו החמאס מותר, חמאס מורשל. אז לבקר אותם, גם כתבים פוליטיים וגם ברק סרי יכול
האחרון שיגן על ידין, אבל טוב, בוא נדבר.
אז מספיק, בוא, השמש, הצדק לא נמצא רק שם.
טוב, בוא נדבר.
לפעמים צריך גם חשיבה קצת אחרת. טוב, יאללה, סוגיית חוק הגיוס.
אני רוצה להגיד זה, אתה יודע, היה ראש הממשלה נתניהו, נהדר, יהודה, תראה, אתה יודע, יש כאן מישהו, יש כאן מישהו שיושב בכיסא שלך, שעושה זה הרבה יותר טוב.
נתניהו, בבקשה, דבר.
די, די, מי
צינו? דבר, נתניהו.
לא, כל הפרשנים שאתה מדבר עליהם, או ידלין,
דבר, נתניהו, לא הפרעתי לך, דבר. אני שותף לרוב הביקורת, דרך אגב, סתם יוצא לך את העוקץ.
נהדר מכל האירועים ביום העצמאות. אנשים טעו איפה הוא היה, אז הוא היה קצת בקרב פצועים, אבל היום כנראה מתבררת התעלומה. נתניהו כנראה הגה את התרגיל שאתה יודע, לא מעט אנשים מאוד מאוד ככה התרגשו ממנו ונפעמו ממנו, התרגיל הפוליטי המבריק שבמסגרתו אפשר יהיה לפתור את סוגיית חוק הגיוס, לפחות עכשיו, לעבוד על בגץ, להגיד לבגץ, הנה, יש לנו איזה פתרון, מתחילים לעבוד, הרי חרטה אחת גדולה על כל הסיפור הזה, ולצלוח את המשוכה הפוליטית. ותרשה לי לא להתפעל, בטח לא בתקופת מלחמה, בטח לא בתקופה שהצבא משווע לאלפי חיילים חדשים, רצוי מקרב החרדים שלא לומדים. מי שלומד יתכבד ויישאר בישיבות וילמד, ואיך אומרים, אף אחד לא ייגע בו. מי שלא לומד, ואתה תושב בני ברק, אתה לשעבר,
לשעבר,
אתה עושה המון סיורים. לפני המלחמה עשית סיורים כל ימי חמישי בבני ברק, אתה מכיר את בני ברק לפני ולפנים. אתה יודע כמה אנשים יכולים להיות מגויסים מקרב החרדים שלא לומדים, הצבא צריך את זה אחרי השביעי באוקטובר, ולכן הטריק הזה שנתניהו לקחת הצעת חוק של גנץ, ובכך למנקד את גנץ פוליטית, ונכפה עליו לתמוך בחוק, אתה יודע, זה אפילו מבייש לדבר על זה בבוקר כזה, שחמישה חיילים שלנו נהרגו, ויובו למנוחות, והצבא צריך חיילים, והצבא מגייס מילואימניקים בפעם השנייה, ואולי כבר עוד מעט בפעם השלישית, והם נוסעים בנטל אדיר, וכל זאת כשאפשר למצוא פתרון אחר, אבל נתניהו, מהטעמים שלו, מעדיף כדרכו תשתיקים והטריקים הפוליטיים הזולים גם בתקופת מלחמה.
קודם כל, לרמת העובדות, לא גיבש את הקונץ הזה עכשיו ביום עצמאות, זה כבר מסתבר, כך אמר לי אתמול אחד מהח"כים החרדים, הם כבר יודעים מזה שבוע וחצי. דרך אגב, כישלון של הכתבים הפוליטיים שאף אחד לא ידע מזה, שמרו את זה היטב, מסתובבים בבתי הרבנים. אבל תראה עוד פעם מה הבעיה. בוא, אני מה שנקרא משווה ומעלה. למה אתה מתאר את הקונץ הזה רק על בנימין נתניהו? איך לא שומעים ממך בדל ביקורת על האנשים שלפני דקה גיבשו את אותו החוק? בני גנץ, יאיר לפיד, מרב מיכאלי, אביגדור ליברמן, הם כולם העבירו את החוק הזה בקריאה ראשונה. החוק הזה לא טוב, זה חוק טרק, זרקו אותו לפח, אבל אתם העברתם אותו בקריאה ראשונה, אז למה יש לך ביקורת?
אני לא אתם.
לא, אבל איך אתה נותן רק את הביקורת?
קרה משהו בשביעי באוקטובר? אתה יודע כמה חיילים נפצעו?
אבל אני הקשבתי לך, לא, ברק, אי אפשר ככה. אתה הקשבתי לך בקשב רב הרבה מאוד זמן, תן לי דקה אחת, שנייה לסיים. אני לא אוכל את הראש לאורך הרבה זמן, המסר הוא נורא נורא ברור. למה אתה מפנה, אני יש לי ביקורת גם לנתניהו, גם לגנץ, גם ליולי אדלשטיין, וגם ליאיר לפיד. למה אתה את כל הפוקוס שלך לוקח עכשיו רק לנתניהו? הרי בסוף מה הוא עשה? לקח חוק שעבר בקריאה ראשונה, שבני גנץ כתב עליו פוסט, כתב ציוץ, סידרנו את הצבא עשור, כמה עשורים קדימה. דרך אגב, מה זאת אומרת כמה עשורים קדימה? אף אחד לא לקח בחשבון זמן של מלחמה? שמתי בסוגריים, עזבתי. אבל איך, לך, אני בעד להגיד, תקשיב, איך אמר אתמול יפה עמית סגל, נכנס למונית, אומרים לי, כל הפוליטיקאים שקרנים. אתה יודע מה? כל מי שמרגיש ככה הבוקר צודק. כולם שקרנים. גם בליכוד, שבשנה שעברה, כשהעבירו את החוק בקריאה הראשונה, אז אמרו, מה, זה חוק נורא, זה חוק היום וזה, ועכשיו הם מביאים את אותו החוק. גם החרדים שקרנים, בגלל שאם גפני אמר, מה פתאום, זה חוק זוועה, סוף המדינה היהודית, גוואלד, זהו, אסון, זה, עכשיו הם חותמים על החוק הזה. אבל גם בני גנץ ויאיר לפיד וכל הממשלה הזאת שהעבירה את החוק הזה, ואז הוציאה הודעות מאוד 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 שמחות, שהנה, פתרנו את הבעיה, לא רק תיתנו לנו עוד קצת זמן, אנחנו מעבירים אותו בקריאה שלישית ונגמר הסיפור הזה, גם הם שיקרו. אם הם עכשיו הם מתנגדים לאותו חוק שלפני דקה הם אמרו שהוא הפתרון של הבעיה, אז גם הם שיקרו. תן ביקורת אמיתית, תן ביקורת על כולם. כל מי שעכשיו עובר צד, מחליק את הצד הזה. אבל אתה כרגלך הולך רק לסיפור של בנימין נתניהו, ועכשיו אני אגיד על זה מילה אחרונה.
תן לי להגיד מילה.
רק מילה אחרונה למהות, אחרי שקשקשנו את האירוע הפוליטי. המהות, החוק הזה, כמו החוק הקודם, כמו 1,000 חוקים לפניהם שדיברו על יעדים ומכסות, הם בלוף. הוא קומבינה, וזה דבר נורא והיום, שכל אחד שחותם על החוק הזה, שידע שהוא משקר את הלוחמים, הוא משקר את המילואימניקים, הוא משקר את מדינת ישראל. החוק הזה, דרך אגב, בניגוד למה שניסו לגבי, שיש פה פחות יעדים, והעובדה שזה מה שהם עושים עכשיו, על זה צריך להיות קטם שלא עובר.
טוב, אז קודם כל, מה קרה באמת? אתה יודע, מה קרה מהצעת החוק, ואני לא מתכוון להגן לא על גנץ ולא על איינזקוט, בטח לא על מרב מיכאלי ולא על אף אחד. קרה משהו בשביעי באוקטובר, הצבא שהקונספציה של חלק מהראשיו הייתה צבא קטן, מקצועי, קיבל קביעה קשה מאוד בשביעי באוקטובר, אומר היום בצורה הכי מפורשת מעל כל במה, אנחנו זקוקים לאלפי חיילים, אלפי חיילים הוצאו מקשירות במלחמה, בטבח, במלחמה לאחר מכן, נהרגו, נפצעו, אנחנו חייבים למלא את השורות, ואם לא נמלא את השורות בחיילים חדשים, אנחנו נאלץ לקרוא פעם ועוד פעם ועוד פעם לחיילי המילואים שיעלו למשק מיליארדים, ישביטו את אותם אנשים טובים מהעבודה, ולכן אין מה לעשות. אז כשאתה משווה לי את החוק הזה של גנץ למה שקורה היום, זה פשוט שני עולמות אחרים. בשביעי באוקטובר הבלוף אמור היה להסתיים, המשחק אמור היה להסתיים. מי שלומד שישאר ללמוד, מי שלא לומד, אני מדבר על החרדים, שיתכבד ויתגייס לצבא, וישתתף בנטל, כי הצבא זקוק לו הרבה 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 יותר, ואתה יודע, אני מבין את הטרנד הזה, לזלזל בצבא, ומי הצבא, נכשל באוקטובר, אבל אתה יודע, בסוף זה הצבא שלנו, והצבא שלנו זקוק לחיילים, והצבא זה אתה ואני, והילדים שלנו, והדודים שלנו, והחברים שלנו, והצבא הזה זקוק לחיילים, ולכן הבלוף הזה, הטריק הזה, שכתבים פוליטיים, לא כולם, כמה מהם כל כך התפעלו ממנו, בוא נה, נתניהו, איזה תרגיל, בושה, וחרפה שבצורך הכי גדול של תראה, גנץ הוציא הודעה ואמר מה שהיה לפני השביעי באוקטובר לא תקף להיום.
מה השתנה? אז השתמטות חרדית הייתה סבבה?
צריכים אלפי חיילים.
אז השתמטות חרדית הייתה סבבה, והיום השתמטות חרדית היא לא סבבה.
טוב, בוא נגיד בוקר טוב.
הרב שלמה בן עזרי, בוקר טוב.
בוקר טוב לשלמה בן עזרי, שר לשעבר בש"ס, בוקר טוב.
מה שלומך?
בוקר טוב. כמו כל עם ישראל, אתה יודע, מצב מדחדך, אבל לא צריך להיכנס למשבר, ובקום כשאתה פותח רדיו, אתה מבין שהמדינה הלכה, למרות שהמציאות היא לא רחוקה, אבל צריך תמיד לדעת איך לעודד את העם, איך לחזק את העם, לא לרדת על העם, אלא לרדת אל העם, ולהעלות אותם מהתאומות שאנחנו נמצאים היום.
הרב בן עזרי, אני חייב לשאול אותך, ולהתחיל איתך דווקא בצד מאוד טוב, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אתה מכיר את ברק סרי, בואו, זה לא, מה שנקרא, לא אויבים טבעיים, בסדר? לא חושב שיש אויבים טבעיים, אבל אתה יודע, אנחנו מאוד פרו. ואני אומר לך, אני שובר את הראש בחודשים האחרונים, אני מכיר את הציבור החרדי, באמת, כמו את כף ידי, ברוך השם זכיתי להכיר אותו, ואני אומר לך, אין ציבור כזה בארץ. אין אנשים שהם נותנים אנשי חסד, אנשי התנדבות כמו הציבור החרדי. ולכן אני עומד ומשתומם. אתה יודע, קופצים על כל לתת חיתול, חלה לשבת, כל מיני גמחים. איך ברגע כזה, שחיילים נהרגים, באמת, אנחנו רואים את הכמויות, איך מאזור הנתינה, מאזור החסד, לא קופצים עכשיו מכל הישיבות, מפונוביץ', מחברון, ממיר, ואומרים, אנחנו באים לעזור, אנחנו באים להתנדב, אנחנו באים לעזור לכם בלחימה. איך מאזור הנתינה, מאזור הצדקה, מאזור החסד, מאזור הערבות הדתית, לא באים ואומרים, אנחנו באים לעזרה?
קודם כל נפלתי על יום לא טוב לרעיון מהסוג הזה שיש המון המון רגש אמוציות ברקע ואני בא לדבר עכשיו על אמונה וערכים. אבל זה לשאלתך, אני חושב התשובה היא בשאלתך. כי אם אתה אומר שאנחנו כל כך בעלי חסד ובעלי נתינה, הרי הגדולי ישראל תמיד דיברו בחי אחי חיימך וצריך לסייע ויש מלחמת מצווה ביהדות הכל. ובכל זאת גדולי ישראל כבר 76 שנים באים ועושים בדיוק את ההפך לכאורה ממה שכתוב בתורה, ומקומים עליהם את הציבור, במקום שידמו לאהבת הציבור, את הציבור החרדי, גורמים בדיוק להפך. ואתה אומר, מה, אין להם שכל לכל הרבנים האלה, מה הם לא מכירים את התורה? אלא, אתה מבין שיש פה ערכים מסוימים שמדברים בשמה, ואני שמחתי רק שברק סרי, כנראה שההשתתפות שלו בעבודה עם שאת חזקה לו את המושג הזה, שערך של לימוד התורה הוא ערך גדול ונעלה, שבכוח לימוד התורה אנחנו מאמינים, ואף אחד לא יכול להתווכח איתי גם על זה דרך אגב. אם מי שאני מדבר, כולם אומרים, תשמע, על ערכים שאתה מאמין בהם, אני לא מסכים בהם, אבל אם אתה מאמין בהם שבכוח לימוד התורה הגנה, מגנה ותגן, אז בזה אני לא יכול להתווכח איתך. אז אנחנו באמת, תראה, אני הייתי בעולמי החילוני לפני כן, גם אני חשבתי, מה זאת אומרת, אני אתגייס והם לא. והיום אני חיברתי ספר שנקרא תורתו, אומנותו במלחמת מצווה, ואני עומד בראש המגינים, אולי שמגינים על ערך הלימוד התורה ולומדי התורה, כי אנחנו מאמינים
שלמה בן עזרי, שלמה בן עזרי,
קודם כל,
שלמה בן עזרי, קודם כל, למי שלא יודע, לצעירים שלא יודעים, אתה חוזר ב תשובה ושירת בצבא.
במלחמת לבנון לא, הראשונה.
כן, אנחנו לא מדברים על אנשים שלומדים בישיבות ולומדים תורה.
למה אנחנו לא מדברים על זה? אנחנו לא גם על זה.
אנחנו
למה
מדברים...
אנשי הציונות הדתית יכולים בסדר, גם אני, לשרת
אני,
בצבא?
אני רוצה להתחיל איתו
וגם,
מהגן.
לא, לא אבל
אני רוצה
למה?
להתחיל איתו, אני, הנה, אני רוצה להתחיל איתו.
לזה.
אני לא מדבר, אני לא חושב שצריכים היום להוציא תלמידים מישיבת פונוביץ' ולכפות עליהם שירות צבאי. אני מדבר על המונים, ואתה יודע את זה, אתה תושב ירושלים, נכון? אתה מסתובב בירושלים, שלזגר מסתובב בבני ברק, כולנו מכירים את היישובים החרדיים, יש המון, המון, המון כאלה שלא לומדים. איך אתה חי בשלום עם אותו מכתב של רבני ש"ס, שכותב גם אלה שלא לומדים, חס וחלילה וחס שהתגייסו לצבא, ויעזרו לכם שזקוקים להם נואשות היום?
אתם נותנים, נאומים ככה, קודם הרבה פאטוס והכל, ואני צריך לענות את זה בצורה רגועה. יש לנו מושג ביהדות שנקרא גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. ברגע שבן גוריון הגדיר את הצבא, נתנו לי לשלים ברצף, אל תתפרטו לי, הגדיר את הצבא ככור ההיתוך של החברה הישראלית, ומי כמוכם, כמוני יודע שבצבא להיות דתי, לבוא חרדי למדת צבא ולהיות דתי, זה מאוד קשה. כשזה הפוך, כשאתה חוזר בתשובה בצבא, זה קצת יותר קל לך. והצבא הוא בעייתי מהבחינה הרוחנית הזאת, לשמר את הרוחניות שלך בתוך הצבא. עכשיו, תראה, הייתה נכונות במשך כל השנים, ובפרט לרבנים הספרדיים, שלמשל המוצא של הגיוס של של הנחל החרדי. היו הבטחות רבות של הצבא, גם בנחל החרדי וגם בשחר כחול, אבל תשאל את רמי רבית, שהוא היה קצין בצבא, ואמר, כל ההבטחות שהבטיחו לא עמדו בהן, וזה גרם להרבה הרבה בעיות מבחינה רוחנית לבחורים רבים. אין, היום שתבינו רק מה הבעיה היום. אני מסכים אתכם כמוני כמוכם, שמי שלא לומד תורה, צריך לתת את חלקו למדינה. כלומר, זה מוזכר כמעט על כולם, רק הבעיה היא שאין אמון היום בין הציבור החרדי, בטח עם הרבנים, לבין מוסדות הצבא, כאשר הצבא מוביל אג'נדה פרוגרסיבית של אנשים,
הייתי...
רק שנייה, עוד משפט.
אבל הייתי מקבל את זה, אבל אני יוצא איתך מנקודת הנחה אחרת, אף אחד כשיוצאים בזקה, לאירוע, אף אחד לא אומר, אוי ובוי, מה אני אראה שמה, ואיך זה, ואיך זה יפגע בי.
אתה בזקה, אתה הולך הביתה, אתה חוזר, אתה לא נמצא תחת מסגרת, כאשר אתה נמצא מסגרת צבאית חברתית, כאשר...
למה, אבל אתם כל הזמן אומרים שאפשר לעשות שם שירות לאומי, באים יוצא חקים שמשרתים בכנסת ישראל המעורבת. יש היום, הרב בניזרי, יש היום שתי נכדות, תקשיב, אני אתן לך סקופ קטן, יש שתי נכדות של חברי כנסת מאוד מאוד בכירים ביהדות התורה, שמשרתות היום בתוכניות צבאיות, אני אגלה לך סוד, זה לא בסמינר וולף בבני ברק, הם עושות את זה מחוץ, ונתקלות בעולם החילוני, ככה זה החיים היום, והן מצליחות לשמור על עצמם. אז מה זה הדבר הזה שאנחנו צריכים רק מסגרת?
מה עושות מזכירות, פקידות, אפריכים, שעובדים בכנסת, באים במגע עם חילוניים, ועם פחות חילוניים, מה משהו קורה לדתיות שלהם?
אולי לא הקשבתם כשהכנתם את השאלה, אבל לא הקשבתם מה שאמרתי. אמרתי בפירוש, כאשר אתה נמצא בתוך מסגרת צבאית, כאשר נמצא בתוך בסיס, מה שהקחת נחל החרדי, עובדה שהתגלתה לי לא מזמן. אתה מצפה שהמפקדים שלהם יהיו חרדים, ולפחות בהשקפה שלהם, כאשר חלק מהמפקדים שם, הם מפקדים חילוניים, שיש להם גם כן אג'נדה יומית וחשיבה. אנחנו לא רוצים לחשוף את ילדינו, כשהם נמצאים במסגרת סגורה, ושם בשכם או באיזשהו מקום, ואתה נותן להם שישמעו שם דעות של, שלא בדיוק לפי השקפת עולמך, ואנחנו ראינו פגיעות רציניות. כלומר, היום נוצר באמת, אני לפני חודשיים וראיתי רעיון ואמרתי, תשמעו, צריך לעשות ככה. יועץ חרדים לרמטכ"ל בדרגה כמו של יועצת לנשים. ושהוא ידכז את כל בעיות החרדים. לבנות בסיס שנקרא 100 שערים, לא 99 שערים, אלא לבנות נניח בבקרה באיזשהו מקום סגור שם, וכאשר הכל מתנעשה יחד בהתייעצות עם גדולי ישראל, אבל בלי כפייה, בלי יומים, בלי קיצוץ תקציבים, בלי זה, לבנות קודם כל את המסגרת.
שלמה, באים המקטרגים ואומרים, תקשיב, ניסינו את זה, לא הולך, אין הידברות, ההידברות לא הולכת, חרדי אחד לא מתגייס, הם לא רוצים. עכשיו תראה, מה אתה, אני בכל זאת רוצה לחדד.
תשמע, הנה, אני נתתי הצעה מצוירת. אבל אני אומר, קודם כל תבנו את המסגרת, בוא תתחילו לבנות אמון.
אבל הרב בניזרי...
ברגע שאין אמון בין שני הצדדים, אתה לא יכול... זה כמו זוג...
מה זה אין אמון? תגידי, אתה חושב שכל החילונים רוצים להתגייס לצבא? אתה חושב שכל ההורים באמת ססים לשלוח את הילדים שלהם לצבא? מה זה אין אמון? מה זה אין... ניסו בהידברות, ניסו בשיח, לא הולך. קרה משהו בשביעי באוקטובר, צריכים עכשיו אלפי חיילים. מה עושים?
אתה יודע מה אנחנו בכפייה? בוא נראה מה יצא.
אבל אני הולך איתך עוד צעד, הרב בניזרי.
אני מנסה ללכת איתכם בהבנה.
אני מבין, אני שואל אותך שאלה אמיתית.
אתם רוצים לקסח?
לא, אני שואל...
למה תקבל הפגנות בכל המדינה?
הרב בניזרי, אני שואל אותך שאלה אמיתית. אתה חושב...
זה מה שאנחנו צריכים, זה לא. אבל אני רוצה לשאול, אולי אני אשאל אתכם שאלה, מה אכפת, מה דעתכם? תסלח לי, אני שמעתי לפני כמה זמן קראתי מאמר של אריאל כהנא, שהוא אומר שהוא עשה חשבון פחות או יותר שגילאי המילואים בין 21 נניח עד 44 יש 900,000. תגיד תוריד 100,000 הוא אומר של חולים או משהו כזה ירדו לחוץ לארץ, 300,000 נניח הם התגייסו, חצי מיליון אומר איפה נעלמו? ועכשיו אתם ואני יודעים...
זה לא ממוזר, אתה יודע מה הבעיה?
תראה מה אתה אומר, שלמה בניזרי, תראה מה אתה אומר. אתה רואה, יש השתמטות אצל כל מיני חוגים חילוניים, אז זה מצדיק את ההשתמטות שאתה קורא לה. אני שואל אותך עוד פעם, שלמה בניזרי, אתה אדם...
לא,
זה מה שאתה אמרת.
אתם עוררתם לבעיה האקוטית עכשיו שיש לנו, שאמרתם אין חיילים, הרי גם להתגייס את החרדים עכשיו, אתה יודע שככה שנה, שנתיים, עד שתתחיל לבנות ולהגמה, יש
לך חיילים, מתי שתתחיל?
אז רגע, אז קודם כל בוא נחזיר את אותם חיילים ששחררת אותם, בוא תחזיר את אנשי המילואים. אני לא בורח מהשאלה, אני רק אומר,
יש לך טענה, אתה יודע, אני מכיר, בוא נגיד לך על עצמי, שני הבנים שלי היו 4 חודשים במילואים, חברים שלהם כבר מקבלים בפעם השנייה מילואים, זה נטל הולך וגובר בגלל המלחמה הזאת, הקשה, מייסרת, זה נטל, אז מה אתה בא ואומר, לכו תביאו חילונים, אנחנו נחכה, אחרי שתביאו, שלמה, אתה בא ואומר, לא רק חילונים אגב, סליחה,
אתה
אומר, תביאו,
סליחה, אבל יש בעיה עכשיו, יש בעיה שאומרת שאין לך חיילים ברגע,
נכון,
בוא ננסה עם ראש בריא לעבוד, בוא נפתור איתם את הבעיה לעכשיו, ואחר כך נתמודד בו זמנית גם כן עם החרדים, כי החרדים לא יתנו לך תשובה עכשיו מיידית, להצליח את כל המדינה עכשיו, ולפתור את בעיית המילואים, אתה יודע שלי כך, זה תהליך, עד שאתה בונה, ועד שאתה עושה את
הכל. אני הולך איתך, הרב בן עזרא.
חוץ מזה, הצבא גם לא ערוך לקלוט עכשיו את
החרדים. אני הולך
איתך.
שלמה בן עזרא, תירוצים. הצבא רוצה את חיילים חרדים שלא לומדים תורה. שלא לומדים תורה, הוא רוצה אותם.
אני אגיד לך בינינו, הרב בן עזרא.
אם כל הפוליטיקאים ידברו כמוך, הם אומרים לא, רוצים שכולם בלי הבדל. הם באים ומתגרים ברבנים, ואתה יודע שזה מה שיתור את הבלגן. אף אחד לא כמוך מנסה לצייג את זה, אולי ככה ואולי ככה.
הרבן עזרי, הרבן עזרי, בוא אני הולך איתך, אני רק יש לי איזושהי מחשבה, בוא נגיד אני פונה עכשיו לחסידות צאנז, ואני אומר לחסידות צאנז, אתם הולכים לצריפין, יש לכם רק שטח שלכם, מפקדים שלכם, האוכל שאתם אוכלים בבית המדרש שלכם, הכל רק שלכם, לא רואים בת ממטר, בסדר? אתה חושב שבאמת חסידות צאנז תבוא פתאום לצבא?
בוא נתחיל, קודם כל סיכרנו שרק מי שלא לומד תורה, זה שלב ראשון. שלב ראשון, מי שלא לומד תורה, אין לך שום סיכוי לזה, תעשו את כל הסנקציות, תעשו את כל מה שאתם רוצים, תעצרו אותם, זה לא ילך, וזה זה שאנחנו מדברים פה על רבבות, שאתה לא יכול לבוא ולעשות משהו, או לעצור את כולם או כל דבר, זה לא ילך, אנחנו מדברים על מי שלא לומד עכשיו, אני לא אומר שזה מי עכשיו לרגע, בוא תזנה קודם כל את המערכת, תבנה את האמון עם הציבור, אתם לא קולטים, אין אמון עם הרבנים הספרדים, שאני מכיר אותה, שהם הלכו והוציאו מכתב כזה חריף, זה אומר, אנחנו לא מאמינים
לכם. לא, זה אומר שלמה, זה אומר שהם מיישרים קו עם הליטאים, זה מה שזה אומר.
לא, למה?
ככה, כי זה מה שאומר, שהרבנים של צ'אס יישרו קו עם הרבנים הליטאים, זה מה שזה אומר, כי אתה
היית בשתי... קודם כל זה לא אומר שזה רע.
אוקיי, 100%, אתה יודע, זה לקחת את הקו הקיצוני.
אנחנו מיישרים קו עם התורה.
לא, זה לא מיישרים קו עם התורה, זה מיישרים קו עם קיצוני שלמה בן עזרא, כי הנה אני אומר לך, מי שלומד תורה ולומד אמיתי, ויש הרי את הקריטריונים, ואתם בטח, בטח, חשי הציבור החרדי, יודעים מי באמת לומד תורה, ומי לא לומד תורה, ומי מסתובב בחוצות ירושלים חסר מס, והולך למועדוני
ביליארד וסמוקר,
וכל הדברים האלה.
אבל זה קל מדי, אתם עושים לעצמכם הנחות שניכם.
אלה שילכו, אבל לא, שלמה בן עזרא, תהליך, הידברות, הצבא צריך במיידי.
לא, 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 הנה, נתתי לך משהו מיידי לעשות אותו. בוא תבנה, תתחיל לבנות את האמון, תתחיל לשבת עם הרבנים, תתחיל לבדוק את העניין, אבל אם אתם תלכונים אליכם במלחמה, אתה תקבל מלחמה. אני מכיר את הציבור, אני באתי מאצלכם, אני לא באתי משם. ואני כבר נמצא כמעט איזה 40 שנה שאני נמצא שם, ואני יודע בדיוק איך זה הולך. מלחמה, אתה מקבל מלחמה, והם יודעים להילחם, כאשר מעלים את הרף ואומרים שזה מלחמה על קידוש השם ועל התורה, וזה אמיתי. וזה מה שיהיה. אני לא רוצה עליהם מלחמות, ואני רוצה פתרון. אבל פתרון, אתם צריכים ללכת איתו צעד אחר צעד, ולא בזבנג וגמרנו. כל האיומים הללו, שיקפצו ויעשו, והכל לא מפחיד ולא מה. הנה, לא קיבלו עכשיו בחודש האחרון, חודשיים, לא קיבלו אותם את משרד הדתות. נכון, הכאבתם כואב, פגעתם בבקן של האנשים, באוכל של הילדים, בוא נאמר. אבל אתה רואה שהם לא נשברו ולא
ישברו. ב-30 מיליון ששמו אותם בצד, ותכף הם ישתחררו, אבל זה לא העניין, העניין הוא...
800 שקל למשפחה עם 10 ילדים.
זה גם שמו את זה בצד, עד החלטת הממשלה, הם יקבלו את זה שוב. בוא, בן עזרא, זה לא חשוב, זה לא... אני אומר, דווקא התפיסה הזאת, גם שלך ברק, דרך אגב, שאומרת שמי שלומד שילמד, אני מכיר את הציונות הדתית, הרב בן עזרא מכיר את היטב את הציונות הדתית, את גדולי הלוחמים שם, אלקנה ויזל ונערן אשחר ולייטר והרשקוביץ, אנשי חינוך, אנשי לימוד תורה, יש להם, הזלזול הזה, זה לא שלך, זה של הרב בן עזרא, של אנשים שאומרים, כאילו אצל הציונות הדתית, הלימוד תורה הוא פחות חשוב מזה שזה.
אבל נתחיל ממשהו,
אפשר לשלב
גם את זה. אני אומר, אתה רוצה את הכל, אני אומר, נתחיל ממשהו.
אבל אני רוצה לשאול את הרב בן עזרא, במה התורה של הציבור החרדי קדושה יותר, טובה יותר מהתורה של אנשי הציונות הדתית?
בוא נשאל את הציונות הדתית, אם באמת הכוח של הצבא הוא חשוב יותר מאשר כוח של לימוד התורה, למה הם עושים דרך, אגב, רק 16 או 15 חודש בצבא? הרי הם אומרים שצריך להילחם, וזה מלחמת מצווה, וחתן וחדרו וחלה וחופתה.
אז הם הולכים לשריון ונלחמים ונהרגים
בעזה. שלמה בן עזרי, רק מילה. במלחמה הזאת צריך להצדיע לאנשי הציונות הדתית, על ההשתתפות, על האחוזים הגבוהים שמגיעים לשרת. רגע, ועל מספר הנופלים. בוא, הטענה האחרונה צריכה להיות במלחמה הזאת.
תן לו רגע לענות, ברק. אני רוצה למצוא את התשובה, זה חשוב.
אתה אומר, מצדיע כאילו שניסיתי לפגוע. לא, הוא שאל שאלה. רגע, מה ההבדל? הרגע הם עומדים ומשרתים.
נכון, מה ההבדל?
תשאל את כל רבני הציונות הדתית הגדולים האמיתיים, לא רבני סנדלים שממציאים להלכות. אני מדבר על הרבנים הגדולים כמו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, הרב מרדכי אליהו, הרב שפירא, כל הרבנים האלה, הבאתי את כולם בספרי וכולם שאלו אותם, מה עדיף, כשיש לך אפשרות לשרת בצבא, צבא הסדר או צבא רגיל, או לשבת ולהמשיך ללמוד בישיבה גבוהה, כולם ענו חד משמעית לשבת וללמוד תורה, זה ערך הרבה יותר גדול. זה שמסתלפים ומשנים היום את כל מה שרבותיהם אמרו, עכשיו מי שלא לומד הם אמרו בקש ודאי, וזה שצריך ללכת למסגרת הסדר, ללכת לקבל חיזות והכל. עכשיו אני בא ומדבר בשם התורה שלנו, בשם גדולי עזר, שמבינים שכל שנייה של ערך תורה. תסתכלו עכשיו, האמנתם בכוח, אמרתם שאתם עצמה מזרח תיכונית, אמרתם הכל הכל, ראינו מה קרה עכשיו במלחמה, עם כמה פלחים, כמה אלפי פלחים, כמעט החריבו לנו את המדינה, אנחנו רואים הכל עם מלבנות, רגע שנייה משפט הדרון, ואני אומר, בורא העולם אומר, רגע, אתם מאמינים רק בכוח שלכם? אתם מאמינים בכוחי ורוצים עדי? אתם מבזים את התורה? אתם לא מאמינים בערך של התורה? יאללה, תסתדרו לבד.
כאדם דתי...
חודשים, אנחנו מדשדשים בתוך עזה, ואנחנו לא מתחילים להגיע לשום הישג, המדינה הולכת להיחרב, ומה שמעסיק את כולם לגייס כמה בחורי שלה...
לא, מתעסקים, זה היא הנותנת, בגלל המחסור, בגלל הצרכים,
ויותר...
בגלל הנטל הענק שמוטל על חיילי מילואים, שעושים וכאמור פעם שנייה מילואים, זקוקים לחיילים נוספים. אל תגיד, תה,
זה
בזה מודה... אתם מתעסקים בגיוס של כמה שחרדים, זקוקים לחרדים כי יש מלחמה קשה, וכנראה שהיא תימשך עוד.
הזכרתי לך, יש פתרון של המילואימניקים.
תלכו לחפש את המילואימניקים הדתיים, הסורתיים וחילונים. זה מה שאתה אומר.
אבל אתם כל הזמן מביאים אותנו כאילו מצב של התנצלות, משתמטים ובורחים. אנחנו מאמינים בכוח אותה. זה הוביל אותנו, אתה יודע, עם היהודי, מאז שיצאנו מצרים, עד היום 3,336 שנה. ההיסטוריה הוכיחה שתמיד למדו תורה, תמיד התורה הגנה, תמיד התורה שמרה, ותפסיקו, אל תגעו ומשיכו.
אני חייב להגיד, רגע,
אל תראו.
אני חייב להגיד כאדם דתי, אני חייב להגיד כאדם דתי, שאלות קשות באמונה אחרי השביעי באוקטובר, כי לימוד התורה הזה שבגינו, אני אגיד לך למה, כי לימוד התורה הזה שבגינו...
אני מדבר עכשיו בשידור על מה שקרה בשביעי באוקטובר.
לא, אני אומר כאדם דתי, אתה אומר כל הזמן, יש חשיבות של אנשים
בישיבות, אבל הרב בני זה שנייה. אתה חושב שאני מתורה ושמחו לחלל שבתות והכל, יעשו את כל העוולות שיש בעולם,
הבנתי, אז
זו הסיבה למלחמה,
אז בגלל חילול שבת, אז מה עוזר לנו לימוד תורה, אם בגלל חילול שבתות זה קורה לנו? אז מה עוזר לנו לימוד התורה של חברון ופונוביץ', אם בגלל חילול השבתות שזה קורה?
שלא נחרבנו עד היום, שאתה עדיין ממשיך לחיות במדינה, שעדיין המדינה ממשיכה
לתפקד. בני זה, אני חייב להגיד לך, כאדם דתי, יש שאלות קשות, קשות מאוד באמונה.
מעניין שלי אין שום שאלות קשות.
לא, אבל גדול בישיבות, שאלות קשות באמונה. אני מודה. השאלות שלי באמונה, אחרי שראינו את הישיבות, לומדים בכל הכוח, ולמרות זאת אנחנו חושבים בשביעי באוקטובר, השאלות קשות, כן?
אז אתה יודע, אני הרי מקטוע שלי להחזיר בתשובה, אני מאוד מזמין אותך להרצאות שלי, אולי קצת לקבל
חיסות. עזוב, זה עבוד את...
לא, באמת, תעסוק לי בהרבה במאכלים ובהרבה דברים, אולי קצת תעסוק במאכלי הרוח, תבוא תקבל חיזוק עם בן אדם.
קיבלתי את הנזיפה מהמשגיח של הישיבה.
בן אדם ספק באמונה בגלל אירוע שקרה כך בטרח. זאת אומרת, יש לך באמת בעיה באמונה שאתה צריך לעבוד על חיזוק במינה. לי אף פעם אין שאלות, כי צדיק הוא השם, כי פי הוא מרינו, לא רק מרית, אלא מרינו, כי צריכים לעשות חשבון נפש. אחרי מה שקורה פה בגימנסקי, אחרי רדיפת הדת, עקירת הדת, מלחמה בתל אביב, הנחת שירים ברחובות.
טוב, זו הסיבה. מניעת
יהודים שהתפללו
ברחובות שירים. הרב שלמה בניזר, חייבים לסיים. תודה רבה שהייתה
איתנו. כל טוב.
תודה רבה.
תודה.
בוקר טוב לרב סרן אסף, מפקד פלוגת חוד, גדוד 931 חטיבת הנחל, שיצא אתמול, ממש אתמול, מהלחימה בשכונת זיתון בעזה.
בוקר טוב לכולם.
תגיד לי, מה קורה? איך זה מתנהל שם בשכונת זיתון? שכאמור, צהל נכנס לשם בפעם הדעתי שלישית.
כן.
אנחנו מבינים שהאויב עדיין נמצא שם, שעדיין יש שם המון המון אמל"ח, בתוך הבתי ספר, בתוך המרפאות, נמצא שם כמות בלתי סבירה, עם זוי של אויב בעיניים, חיסול של למעלה 40 מחבלים, שזה ככה נחל. הם נמצאים שם, אנחנו חייבים להיכנס ונכנסים ומשמידים אותו. עוד לא סיימנו את המשימה לגמרי.
קח אותנו לאיך זה נראה בשטח, זאת אומרת, קופצים מבית לבית, בין אדמה בוצית, מה מוצאים שם?
אתה מתחיל לכבוש יעדים שהמודיעין מביא לך, שאתה יודע שזה של פעילים, פעילי נוח'בה, ושל תשתיות אויב, מחסני אמל"ח, מפקדת זיתון שגדוד 931 הגיע וכבש אותה, ואתה מוצא, אתה מוצא שם מתחת למיטות של ילדים, אתה מוצא שם,
אתה מוצא שם המון אמל"ח. מה יש מתחת למיטות ילדים?
קלאצ'ים, וסטים, רימונים.
מתחת למיטות ילדים?
כן, שם הם מחביאים את זה. אתה רואה פוסטרים של מחבלים, אתה רואה הכל. ונמצא שם, ונמצא בתוך הבתי ספר, שאתה רואה שם עמדה מוכנה, עם נשק צלפים, וכמויות בלתי סבירות של ציוד לחימה.
רב סרן אסף, בשבוע שעבר נפלו 4 לוחמים של הפלוגה, בזמן שעלו על מטען בזיתון. בוא תספר לנו לתקרית הקשה הזו.
זה היה בזמן בעצם ההתקפה למפקדת זיתון. פלוגת תחות של גדוד 931 הובילה את ההתקפה הזאת, שבמהלכה היה בעצם התקלות עם התקלות, שבעצם היה עלייה למטען. במטען בעצם נהרגו ארבעה מלאכים, ארבעה גיבורים בפלוגה, ועוד שניים נפצעו. אבל מה שבטוח זה שהשלמנו את המשימה, כמו שאתם גם שמעתם ואתם מכירים, את מפקדת זיתון הצלחנו להשמיד ולהרוס אותה, ולחסל עוד כ5 מחבלים במרחב שם.
כן. תגיד לי רב סרן אסף, הבוקר התבשרנו על נפילתם של הלוחמים בתקרית, בתקרית הירי הדוד צדדי, חיילים מגדוד 202 של הצנחנים. אתה יכול אולי להסביר לנו, כמי שלא נמצאים שם, איך באמת קורים תקלות כאלה, אסונות כאלה, בירי דוד צדדי, כמו במקרה של אתמול, ששני טנקים ירו לעבר כוח שלנו והביאו באמת לנפילת החיילים?
תראה, אני אגיד לך, אני לא בקי בפרטים, אני לא ראיתי עוד את התחקיר המבצעי. מה שאני בטוח שצריך להבין שיש ערב רב של כוחות שנמצאים במרחב, והסיטואציה היא מורכבת, יש מורכבות בזמן לחימה, אבל אין לי מספיק את הפרטים כדי להגיד
אבל לך הפקודות, מה הפקודות שימנעו ירי דוד צדדי כזה, לטעמך, לדעתך, מספיק מחודדות כדי שלא יקרו אסונות כאלה?
הפקודות הן מחודדות והן סדורות, הלוחמים, המפקדים, כולם מכירים ויודעים איך מבצעים אותה, מה הנהלים, מה ג' ג', מה הגזרות. שוב אני אומר, אני לא בקי בפרטים של התקשיר, אז אני לא יכול לענות בדיוק על האירוע שקרה שם, אבל אני משתתף בצער המשפחות ובצער הקרובים, אירוע קשה.
ויצאת אתמול, כאמור, יצאת אתמול משכונת זיתון, מעזה, אתם בדרככם למה? לאימון, לגזרה אחרת?
תראה, אנחנו כרגע, אנחנו תמיד מתאמנים. גם שאנחנו עושים, אנחנו נערכים, מעלים את הכשירות שלנו, אנחנו עדיין במלחמה עם מישהו טעה לעצמו, כמו שאנחנו ראינו עכשיו השבוע שנלחמנו בזיתון, אז גדוד 931 וככלל צקח הנחל עוד מתחילת הלחימה עוד בשביעי באוקטובר, נמצא כל הזמן במלחמה, ובהתקפות. וגם מה שאנחנו עושים עדיין עכשיו, אנחנו נערכים, אנחנו מעלים את הכשירות, גם שאנחנו עושים להתרעננויות או החוצה, אנחנו פשוט מכינים את עצמנו למשימה הבאה.
רב סרן אסף, מפקד פלוגת חוד דו 931.
תודה רבה על כל מה שאתם עושים, יישר כוח גדול. תודה רבה בשם כולנו.
אין כמוכם, באמת, תודה על הכל.
תודה רבה לכם.
אתה יודע, אתמול במסיבת עיתונאים, רציתי לשאול שאלה מסוימת, ברגע האחרון החלפתי את השאלה, את גלנט, כן. רציתי לשאול, בסוף שאלתי...
מה רצית לשאול ומה שאלת?
רציתי לשאול, שאלתי בסוף על החטופים. על זה שהוא דיבר על לחץ צבאי ועל כל מיני דברים כאלה, ואמרתי לו בסוף זה לא עובד, תן איזושהי בשורה למשפחות. אני מודה שלא תכננתי לשאול את זה, אבל ראיתי שככה השאלות עוברות ולא שואלים את זה, והאמת שפחדתי שאחר כך יגידו שהעיתונאים לא אכפת להם מהחטופים וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, צריך לדעת, צריך לדעת מה קורה עם הדבר הזה. אבל זה לא באמת השאלה שרציתי לשאול אותו, וזה בדיוק הפער בין הרב סרן אסף לבין מה שקורה קצת יותר למעלה. זאת אומרת, איך הרמטכ"ל, אני חושב שגלנט לא התייחס לזה עד היום, אולי הגיע הזמן שהתייחס לזה, ולכן אני מתבייס שלא שאלתי את זה. איך, עזוב את איך עושים את המינויים האלה עכשיו, איך עשו את המינויים האלה? זאת אומרת, איך נגיד, הפער הזה בין הרב סרן אסף, לבין זה שבסוף אתה ממנה לתפקיד ראש אמ"ן, אחד מהאנשים שחתומים על הכישלון את זה. איך אתה ממלא...
כישלון, זה בו, זה אמירה, אמירה מרחיקת לכת,
מקבל,
הייתה בדיקה,
מקבל, קיבלתי, אוקיי, קיבלתי, אוקיי, סבבה, אני מקבל את התיקון,
להטיח בוס בקצין שעושה עבודה.
חד משמעית. בוא נגיד שההצעה של גדי אייזנקוט לרמטכ"ל, כך אלוף בתפקיד שני, שפעם היה לוחם,
הציעו לשניים והם סירבו.
לא, אבל אני אומר, בסדר, אבל אז אתה לוקח גם את התלוף, וגם שבאמת, בוא נגיד, שווה את הבדיקה לגבי המעורבות שלו, ואני מסתכל על הפער הזה. בין הדבר הזה לבין מה שקורה למעלה, וואלה,
אני רוצה להגיד מילה בכלל על זה. אתה יודע, אני מבין, אתה יודע, באמת, כולנו נחרדנו מהמחדל העצום שהיה בשביעי באוקטובר, כולנו עדיין, עוד לא הפנמנו את כל כולו, מה בדיוק היה שם, מה היה שם. ובסוף, זה הצבא שלנו. בסוף, אתה יודע, אני באמת רואה שכל, באמת כל צייצן, חלק מהם, אתה יודע, חלק מהצייצנים שמטיפים לראשי הצבא, ויש להם מה להגיד בענייני מינויים, לא יודעים איך נראה בסיס מבפנים. הנה, לא יודעים איך נראה בסיס מבפנים, אבל הם מוצאים את העוז ואת החוצפה להטיף, לדעתי, זה לא מתאים, והוא לא מתאים. מי, הלו, מי אתם בכלל? מי, אני לא מדבר עליך,
אני מבין,
מי אתם בכלל? מי אתם בכלל?
על מי אתה מדבר?
אני מדבר על כל מיני צייצנים. מי? אני לא אגיד שמות, לא רוצה תגיד שמות,
מי?
שלא דרכו בצבא, ולא ראו איך נראה בסיס, אבל יש להם באמת את העוז.
להזכירך, שר הביטחון אמיר פרץ, לא היה אלוף במיל, ועדיין נתן פה, ועדיין מזכותו יש כיפת ברזל.
בוא, אמיר פרץ היה...
אז אני לא אוהב את זה שאומרים שמי שלא היה בצבא...
לא, 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 אני מדבר על כאלה שלא שירתו בכלל.
מי שלא היה פוליטיקאי, מי שלא היה פוליטיקאי יכול לבקר פוליטיקאים?
לא, אחרי השביעי באוקטובר, כל אחד נהיה לי מומחה למילואים.
אחלה, מי שלא היה פוליטיקאי יכול לבקר פוליטיקאים? כן, מי שלא היה בצבא, יכול לבקר את הצבא.
בוקר טוב, יש לנו אורח באולפן, רון שלום.
אורח חשוב. אני לא אורח, אני גר פה כבר 28 שנים בערך.
א', אנחנו אורחים שלך.
לא, לא. אנחנו קטונו. אתה יושב לי בכיסא, דרך אגב, אתה יודע. קטנו,
סליחה, נמצא כאן בעל הבית, שמדבר עם האורחים.
כבוד גדול שלי, האמת שלא תכננתי להגיע בטיימינג כזה, אבל אתה יודע, אנחנו עושים לעצמנו תוכניות, אבל מישהו מלמעלה מתכנן לנו חדשות... לא נעימות, אבל...
ומיום ראשון הקרוב, שעה 2, תוכנית חדשה ברדיו 103, 2-4, עם רון כן. שלום ויואב כהן, כן. מה הולך להיות לנו?
כן, אתה יודע, זה לא סוד שהמשבצת הזאת של 2-4 כבר 7 חודשים מחכה שמשהו יקרה, לצערנו, בגלל הנסיבות. ואנחנו בחודשיים האחרונים... עובדים מאוד מאוד קשה, עשינו הרבה ניסיונות, ועשיתי הרבה פיילוטים, ומצאתי לי שותף מושלם, יואב כהן, סטנדאפיסט, שם גנרי, נכון? יואב כהן זה שם גנרי, אבל אני מאמין שאתם תשמעו עליו. אתה יודע, קצת קשה בתקופה הזאת, אנחנו הולכים לעשות בידור, וזה לא קל בתקופה הזאת, אבל זה צורך, ואני חושב שבידור זה צורך קיומי, כמו האוויר שאנחנו נושמים, ואנשים מחכים לזה, ואני מקווה שאנחנו נצליח למצוא את השביל הנכון בין החדשות שאנחנו שומעים כל הזמן. לי אישית יש ילד שנמצא במילואים בצפון, ואני צריך לעשות תוכנית קומית.
ששמור על עצמו, כן.
כן, אמן. אנחנו צריכים לעשות תוכנית קומית, ובאמת לנווט, זה לא פשוט, גם לי לא פשוט, אבל אני בטוח שנעשה את זה בהצלחה.
כאילו יש לנו זה שאסור לצחוק, זה כמו עם החגיגות של יום
עצמו. לא, אבל זה קשה, לא,
זה קשה, אבל אנחנו, תקשיב, בלעדי אנשים כמוך אנחנו חיים בבית קברות.
לא, אבל, כן. אבל עוד פעם.
זה קשה, רון, אבל אנחנו חייבים רון, את זה, זה כמו אוויר.
יצא לי לשאול בכל מיני אולפנים, לא מעט אומנים, גם סטנדאפיסטים ובדרנים, איך עושים את זה? תגיד, איך אתה בבוקר כזה כל כך, כן. כל כך קשה, מוצא את הכוחות, מוצא את האנרגיות, להצחיק בין שתיים לארבע?
אז זהו, אז זה לא מתחיל רק עכשיו, זה לא רק המלחמה הזאת. אתה יודע, אנחנו עושים רדיו, אני עושה רדיו קומי מעל 20 שנים, ותחשוב שעברתי בשנים האלה המון המון, המון אסונות, גם דברים אישיים, אבא שנפטר, דברים משפחתיים, ואתה צריך לבוא, וברגע שהמנורה האדומה הזאת נדלקת, אתה עושה סוויץ', זה פעולה טכנית, אתה עושה סוויץ', אתה כל כולך מרוכז בתוך התוכנית, אתה עושה את מה שצריך, וכשאתה סוגר את המיקרופון בשעה 4, אתה חוזר לחיים אמיתיים, אין ברירה, זה עבודה שלנו, זה כמו שנגר הולך לעבודה, וכמו שחשמלאי הולך לעבודה, אז גם אנחנו, זו העבודה שלנו, זה החיים שלנו, והגדולה היא למצוא בעצם את שביל הזהב בין לבין.
כמה פעמים ביום שאומר לך, תן את ה-20, תן את
ה-20. תן את ה-20, כן.
כמה פעמים אתה...
מלא, מלא, מלא. אתה יודע, זו לא המתיחה הכי מצחיקה שלי, יש לי מתיחות שאני אוהב יותר, ובמשך השנים יש קרוב ל-1,000 מתיחות, אבל הסלנג הזה, הביטוי הזה, תן את ה-20, זה תפס. עד היום זה כבר...
מה עוד מבקשים שתגיד?
קיקי המתווך, כל מיני עסקאות שאתה עושה ומוכר דברים והמון דברים אני כבר לא יודע מה קורה, מה קורה, אבל אני רוצה לדבר על הצוות החדש שיש לנו, יש לנו צוות שבחרנו אותו בפינצטה, דני קרפל, עורך וכותב ראשי שלנו, האגדי מפלטפוס וקצרים, איש מדהים שאני זכיתי רק כל הזמן לשמוע את השם הזה, אבל ולא הכרנו אישית, אתה יודע, זה היה שלום שלום, וזכיתי להכיר בן אדם מוכשר ומצחיק ומדהים ועם אנרגיות טובות, ואני חושב שכל האנרגיות ברדיו...
בחיים לא ראיתי, תראה איזה הוא נבוך שם מאחורי...
דני קרפל, כן, כן. תראה איזה קטע. כן, הוא נבוך, הוא נבוך, הוא רק כן.
כזה ביישן.
הוא אישיות. הולך להיות פן, יהיו מעבר למגיש יואב כהן שהוא קומיקאי בחסד עליון, איש עם טיימינג, מצאתי באמת שותף מושלם, יהיו מלא הפתעות, יש לנו צוות גדול, מצאנו אנשים, תזכרו את הרגע הזה שאני אומר לכם, שיש לנו מישהי שתהיה בצוות שלנו ואתם תשמעו עליה והיא תגיע רחוק.
אתה עוד לא יכול להגיד את השם שלה?
אני לא רוצה להגיד את השם שלה.
בסדר גמור.
כן.
למה היא תגיע רחוק? כי מה, באיזה איכויות היא נכנע?
יש בה הכל, יש בה הכל, היא קומיקאית בחסד, יש לה את הטיימינג של קומיקאים, היא כותבת, היא שרה, היא וירטואוזית, שאני מזמן, ואני מכיר המון אנשים, ואני באמת הרבה שנים בתחום הזה, משהו מאוד מאוד מיוחד.
טוב, נשמע כיף, איך אתה מכניס זה, איך אני אכנס לך לתוכנית, עם איזה פינת אוכל, עם איזה גפילטה פיש טוב, צ'ון, טיגן, משהו שאפשר...
אתה רוצה לזה פינת
אוכל? הוא רוצה להצחיק, לא להציב.
למה? אנחנו יכולים לעשות אותך מצחיק.
אתה רוצה להכניס גפילטה פיש, אתה רוצה להוריד לו את התוכנית.
אתה רוצה לעשות פינה אצלנו?
בטח!
איזה פינה? אתה רוצה להגיש מתכון?
מה שקשור באוכל?
מתכון שבועי?
הוא תדע לך, כל הוא מחמישי, לפני המלחמה, היה עושה סיורים ודרכים בבני ברק.
כשהדגש
היה אוכל, שהוא גפיל תפי,
שרי, אוכל אשכנזי. מתי אחת הרגל קרושה לאחרונה?
אני לא נוגע בזה אפילו.
הנה, רעיון הקטע קומי, איפה קרפל? תקשיב.
קרפל, בוא רגע, קרפל.
זה אני אומר לך קומדיה. הבן אדם יתחיל בלהסתלבט, ואז אתה תראה אותו לאט לאט, בוא נה, איפה הייתי כל השנים.
אני לא מאמין לך.
אני עליי, שבוע הבא.
אפשר ליהנות מרגל קרושה?
תקשיב, זה מעדן האלים.
קרפל, אפשר לשלב אותו בתוכנית?
אני רוצה להגיד לך משהו רגע, הביס הראשון, שנייה, אני אגיד לכם משהו, הביס הראשון הוא קצת קשוח, הביס השני הוא גם קשוח, והביס השלישי אתה אהב, אתה אומר, איפה הייתי כל השנים האלה?
הוא מלחיץ
אותי. איזה נעליים.
מה אתה,
אתה אין לך מושג. הייתה של האמא העיראקית של אשתי.
הגדול. סורי, מה אני אעשה? עכשיו אתה תביא לי ליטום.
מצד שני, הצ'ונט בבני ברק?
אגדה.
קרפל, תן לו צ'אנס בתוכנית, תן לו פינה של אוכל.
תבוא, בחבר
יאללה, פינת אוכל יהודי?
יש לי מתכונים.
פינת אוכל יהודי? צימס, הכל.
אני כבר דיברתי אתכם על המתכון של הסלמון שלי. אני כבר דיברתי על המתכון של הסלמון, שאתה מורח מיונז למה להפקות מרק, תקשיב, 17 דקות בתנור, אתה אף. זה בומבה, לא ראית דבר כזה?
יזרקו אותי מהבית. הסינים
נופלים לכם עכשיו כמו סבובים, חבל.
חבר'ה, תודה רבה לכם.
כמוכם, איזה כיף שבאתם, יאללה.
ויום
ראשון, שתיים בצהריים.
באמת מילה אישית, אנחנו באמת זקוקים להומור, באמת.
כן, ובאותה הזדמנות, אני רוצה באמת...
יום קשה, רודף יום קשה, ואנחנו באמת צריכים קצת ככה לנפש, כמו שאתה אומר.
אז נמסור רק תנחומים למשפחות עם החללים לצערנו, ובאמת אנחנו מחזקים את ידם, ו... קצת חיוך, נקווה שנעלה לכם.
יום ראשון הקרוב, עד יום חמישי, 2-4.
רדיו 103.
שאשר לפנק אתכם.
נו, יהודה, איך היה לך? פתחנו באמת עם בוקר מאוד מאוד קשה, ואני ברשותך רוצה שוב, שוב, להקריא את שמות החיילים שנפלו אתמול. סרן רועי בית יעקב, בן 22 מעלי, סמר גלעד אריה בוים, בן 22 מקרני שומרון, סמל דניאל חמו, בן 20 מטבריה, סמל אילן כהן, בן 20 מקרמיאל, וסמל ראשון בצלאל דוד שעשוע, בן 21 מתל אביב, יהי זכרם ברוך.
אני רק רוצה להוסיף שבקבוצות הוואטסאפ, גם של זה, יש איזושהי קריאה, בגלל שכל החברים שלהם עדיין בלחימה בעזה, אז מי שיכול להשתתף בלוויות שלהם, אפשר למצוא את זה ברשתות החברתיות, גם של דניאל חמו, אפשר למצוא את הכל, ללכת, להשתתף, לחלוק כבוד, כבוד כולו שלנו.
השיר הזה נקרא אל תלך עכשיו, זה שיר שכתב אביב לוי על חברו הקרוב, סמל רועי פרי, זיכרונו לברכה, לוחם גולני, שנהרג בהתקלות עם מחבלים בשביעי באוקטובר, בואו נשמע.
החיוך שלך, תן לי עוד חיבוק, ספר לי עוד בדיחה, לא רוצה להיפרד ממך, בוא תהיה איתי, אני אהיה איתך. לא, אתה לא יכול ללכת, אל תלך עכשיו, תן לי עוד 5 דקות לפני שתעזוב לקרב. אתה זוכר את אמא מחייכת, זה לא קורה עכשיו, היא תישאר איתך תמיד, גם אם אתה לא שב, גם אם אתה לא שב. הלב שלי כואב, הראש שלי לא תופס, כי בלב אתה שלם, בראש אתה עוד צוחק. אתה עוד מחייך, אתה אומר שלום, שלום של בתה, שלום של טוב, לא שלום של אין עוד יום. לא, אתה לא יכול ללכת, אל תלך עכשיו, תן לי עוד 5 דקות לפני שתעזוב לקרב. אתה זוכר את אבא מחייך וזה לא קורה עכשיו.
אורחים ומפיקים, שר פלסנר, אסף נבו ויואב כהן, החיים על השידור, טל אשל ואיציק אהרון, אורחים בדיגיטל, ירון זאב, ירעות מתיתיהו ארגון ושני רומנו, אחרינו, סיוון כהן. תודה רבה, יהודה שלזינגר.
תודה, סר, יום טוב, רק בשורות טובות.
אמן, אמן.
כולם בוכים עכשיו, אנחנו נשאר איתך תמיד, גם אם אתה לא שב, גם אם אתה לא שב. אוהבים אותך פרי.